אני מתחיל בכל מקרה, ומתחילים להקליט. ואנחנו קודם כל יש לנו, אנחנו מאשרים תמיד את הסדר יום בהנהלה, ויש פה הרבה אנשים בהנהלה שמכירים את הסדר יום. אני נאלץ מעל סדר יום לבקש אישור להוסיף שני נושאים בגלל סיבות טכניות, ואני גם לבקשת ועדת ביטחון, הם מכיוון שיש לו הלוויה למוישה זילברשטיין, וגם עידן יש לו כל מיני בעיות עם במשפחה שלו, לא חשוב, אנחנו הם התייעצו ואמרו לדחות את זה. זה אומר שלדחות את זה בפעמיים, כי בפעם הבאה זה סיכום שנה וכולי, אז זה רק אחרי זה נעשה את הביטחון. ובמקום זה אני הכנתי לספר לכם על האירוע של הכנס משילות שהיה אתמול, ואני אפרט את מה שאני הצגתי שם ומה שהיה שם באופן כללי ולאן זה הולך ומתפתח, אם כי זה מה שנקרא בהתהוות. אז הסעיפים שמעל סדר היום הם שניים. האחד זה הסתבר שהיה שם, היה כתוב בסדר היום שאנחנו מוסיפים לוועדת ערר. אתם דיברנו כבר כמה פעמים על ועדת ערר. ועדת ערר זה ועדה שיפוטית כזאת של עורכי דין שהולכת לפי איך קוראים לזה, הליכי משפט וזה, ודנים בהשגות של אנשים על כל דבר שקורה במועצה, אבל בעיקר על ארנונה, ונותנים החלטה שאחר כך, רק אחרי זה, זה הולך לבית משפט, למי שרוצה להמשיך עם זה לבית משפט להרחאות. ניהלנו את זה באמצעות מתנדבים צדיקים, שהם גם עורכי דין, וגם משחיתים את זמנם, וגם מסכנים את עצמם מבחינה מקצועית, ומתעסקים עם משפט בעצם, ללא תמורה, ואנחנו עם הזמן הפכנו את זה לעם תמורה, לפחות סמלית כזאת, על השעות שיושבים על זה. זה יושבים על זה לא מעט שעות, וחייבים לתת מענה, וכל אחד שיש לו הצגה צריך תשובה, וזה לא משהו שקשור בנבחרי ציבור. אורן שהיה בזה ברגע שהוא נהיה נבחר ציבור, הוא נאלץ לעזוב שם.
קיבלנו ממנו
סקירה,
זה שפה לפני.
מה? קיבלנו סקירה
ארוכה.
כן, כן. אז עכשיו הנקודה היא כזאת, היושב ראש התייבש לנו. את רוצה להגיד את השם שלו של היושב ראש עכשיו שהוא יוצא?
שהוא הולך?
הולך?
עמית, עמית לוי.
ומצאנו את הצדיקה התורנית?
לא.
תגידי.
צדיקה תורנית. שלום, איזה היועץ המשפטי, קובי, שלום.
הצדיק. דברי.
יש לנו בחורה בשם נלי כהן, נכון? אם אני לא טועה? שנייה, אני אגיד לכם. נלי כהן. שהיא לא יכולה להיות יושבת ראש, אבל היא גם תיכנס והיא תכיר את הנושא. זה לא עניין של מה בכך הנושא הזה של ועדת ערר. מי כמו...
מי יושב ראש?
היושב ראש יהיה אביעד קליג', יושב ראש הוועדה. בסדר?
הוא היום חבר ועדה.
הוא חבר ועדה היום והוא הסכים וזה נהדר, ובנינו את הוועדה מחדש. ואנחנו מחפשים עוד, אנחנו נמשיך לחפש.
אז אני ברשותכם, מעבר לזה שאנחנו...
אגב, חשוב לי להגיד, סליחה רגע,
שתנה לי... ממש תקצרי אבל.
אני אעשה את זה מאוד ארוך. אני רוצה להודות לאורן שעזר לי בבחירה, ושבהתנדבות ראיין יחד איתי, והגענו להסכמה שנלי מתאימה. מה אמרת? לא, אל תגיד, אני לא שמעתי את מה שאורן אמר. תודה. כן, לפעמים יוצאות לו מילים כאלה לא נעימות.
חברים. במקום רק להוסיף את זה לסדר יום, אני מבקש לשים את זה אחרינו ולאשר את זה. יש לנו מתנדבת חדשה, יש לנו את המתנדב הקודם שיהפוך להיות יושב ראש, היושב ראש הקודם פרש, זה לא השתנה שום, חוץ מזה שום דבר, זה שמות של עורכי דין, ואנחנו צריכים לאשר את המהלך הזה. מי בעד? מישהו נגד? תושבים שלנו אגב כולה.
חייבים.
לא נכון. ועדת ערר?
לא ניכנס לזה עכשיו.
לא
נוהל תפעול פיקוח. התבקשתי, מסתבר שאני תכף אני אקרא את זה. מדובר פה על שינוי בחוק התכנון והבנייה שמאפשר לוועדה להסמיך מתכננים מסוימים לעשות חלק מהפעולות הפנימיות שכרגע עושה אותם רק הוועדה. ואנחנו בוועדה החלטנו, ולא רק אנחנו, כל המועצות האזוריות אגב בארץ החליטו לחכות ולראות איפה זה, איך זה עובד, לפני שאנחנו מאפשרים לכל מהנדס על כל חלקה להיכנס לנו לתוך הקרביים של המערכת הרישוי וכו', ואנחנו לא מסמיכים בינתיים, ואנחנו מחכים. והחלטנו את זה בוועדה, החלטנו את זה גם בהנהלת המועצה, בכל מיני מקומות החלטנו את זה, אבל מסתבר שזה לא מספיק רק להחליט שלא מכניסים מורשים, צריך להחליט שבמליאה, זאת אומרת, הברירת מחדל הם שכן נכנסים. זאת אומרת, חייבים החלטת מליאה שהם לא נכנסים, בינתיים כמובן. עד אשר ההליך הזה, אם אנחנו כמובן נראה במשך השנים שזה עובד, הסיפור הזה, אנחנו כרגע לא מרגישים נוח עם עשרות אלפי דונמים שלנו ועם היזמויות הקשות פה שיש על החלקות ועל כל הסיפור שיש לנו לתת למתכננים פה לפעול בתוך המערכת מחשוב של הרישוי המקוון. אנחנו כמובן נשמח אם אנחנו נוכל לזרז את זה, אבל זה לא עושה את זה ממילא. אז ככה שאני מקריא ככה: לאחר שהוצג בפניה התיקון לחוק התכנון והבנייה 1965 שעוסק במורשה להיתר, ונערך דיון ביתרונות וחסרונות התיקון, מחליטה המליאה לעשות שימוש בסמכות המועצה לפי סעיף 158 ט' נ"ו סליחה לחוק, ולקבוע כי הוראת פרק שעניינו מורשה להיתר לא יחולו בתחומה של המועצה. המליאה מסמיכה את מהנדס המועצה לקדם פרסום הודעה בדבר החלטה זו ברשומות, בעיתון, באתר האינטרנט של המועצה ובמשרדיה, בעד, נגד וכו'. זאת אומרת, אנחנו לא מאפשרים.
אני רוצה להגיד שאני לא הבנתי.
אני אחזור. מה?
כמה זמן אתה
יכול לחזור? עד ההודעה חדשה כמובן.
עד ההודעה חדשה.
כן. אני חוזר.
תסביר,
אל תחזור. לא, בסדר. כל המועצות, קודם כל אני מסתמך על זה שכל המועצות האזוריות, זאת אומרת, כל מי שיש לו מרחב תכנון שהוא לא מרחב תכנון עירוני מובהק,
של יחידות חוזרות על עצמם.
כן, של יחידות חוזרות על עצמם וכו', קיבל בינתיים, לשם הזהירות, את ההחלטה הזו. כי אף אחד, המערכת המקוונת נכנסה רק כמה שנים.
ההחלטה הזאת היא החלטה לתת אקסס לכל מיני קבלים.
כן, כן.
ארכיטקטים חיצוניים.
גם הנדסאים ומהנדסים וכל מי שמורשה מבחינת, זה בעייתי. אנחנו לא יכולים לחיות עם זה. אנחנו לא רוצים לתת להם את זה כרגע. עד שאנחנו נבין את המשמעויות של זה.
זה יוצר מצב שכדי לתקן היתר צריך להגיש ערר.
אנחנו בעצמנו
צריכים להגיש ערר.
אם הוא מחליט משהו ולא נראה לנו, יש להגיש ערר וזה סיפור מההפטרה.
נכון, יותר מסובך מאשר להוציא את היתר. זה המשמעות של
החלטה? המשמעות של החלטה שממשיכים כמו שעכשיו. וכל אחד יכול להגיש בקשה, ואנחנו נבחן, ואנחנו נקדם אותו כרגיל. עכשיו, ההססנות שאתה שומע בי היא שאנחנו נשמח אם היינו יכולים לזרז תהליכים ולהקל על האנשים שמגישים. אבל זה לא העניין. אצלנו זה השולי, כאילו, העניין הזה, וגם אנחנו לא בטוחים שזה בכלל יזרז. אנחנו צריכים לראות במקום אחר אם זה באמת זירז ומה קרה ואיפה היו הבעיות וכו', ובינתיים אנחנו מחליטים שאת זה אצלנו לא, כי זה אצלנו יש שטחים יותר מדי גדולים, כל המועצות האזוריות שטחים יותר מדי גדולים. בסדר? אז מי בעד?
יש איזה הגדרה של זמן?
לא, אין הגדרה, בינתיים. אנחנו ברגע שאנחנו נראה שזה משהו טוב ושזה יוקל, אנחנו בעד הקלות, אני לא, אני מסביר את זה, רק אני לא יכולים לקבל את ההנחתה הזו, להתמודד איתה. טוב, תודה. זה שני הדברים. מה? מי נגד? אתה נגד?
אני נגד, אני רוצה שיתקיים דיון, שנקרא את החוק ונבין את המשמעויות, אני רוצה.
אז אתה מוזמן לקרוא את החוק, בינתיים אתה נגד, בינתיים אנחנו, לפחות בינתיים, אני יודע שלא בלילה מישהו מגיש את זה.
זה בעבר, זה בעבר. יכול להיות שאחרי שאני אלמד את זה אני נגד, הוא סופי להניח, אבל בואו, זה צריך דיון לקיים על זה.
כתוב בפרקי אבות, אם מישהו יכול להגיד לי את הפרק ואת הפסוק הזה, אל תהיה כעורכי הדיינים.
כדאי שלמליאה הזאת יהיה מישהו שיתנגד לדיון כזה שאנחנו מקיימים אותו ככה.
יישר כוח. אנחנו יש לנו עכשיו לפי סדר יום הרגיל אישור פרוטוקול המליאה קודם כל.
סכת אבות פרק א'.
איך?
סכת אבות פרק א'.
או, מצאת.
איזה גוגל. זה שנה ראשונה.
אני אקריא לכם ברשותכם את כל סדר היום כדי שאנחנו נראה איזה סדר נעשה בו. יש לנו את אישור פרוטוקול, אישור הנחה בארנונה למפקדים פעילים במילואים, אישור תקנון עמותת מרחבים כפי שאושר על ידי משרד הפנים, אישור תקציב הוועדים המקומיים, את המינוי של עורך הדין כבר עשינו, ויש לנו נושאים מנהליים, בקשות חל"ת, אישור עבודה נוספת והארכת שירות, ואישור מבנה ארגוני של אגף הנדסה. דיון עומק באתגרי הביטחון, אנחנו הופכים את זה לדיון עומק בנושא של כנס המשילות שהיה. וזה כל זה, זה לא החשוב, החשוב הוא שאנחנו צריכים לאשר גם אורן, אנחנו צריכים לאשר גם תברים כרגיל, גם את תקציב 2023 כפי שהצגנו אותו במליאה הקודמת, וגם את עדכון תקציב 2022 כפי שהחומר הועבר אליכם, עדכון סופי של 2022, שזה לב המליאה הזאת ושמה התכנסנו. אז אני ברשותכם אתחיל עם הנושאים הטכניים, אחר כך נעבור לאישורים האלה של לימור תציג, ובסוף אני אציג לכם את העניין של הכנס משילות וכל הנושא של המשילות וההתיישבות וכו'. אז הדברים בפי הסדר. קודם כל, אישור הפרוטוקול. יש מישהו שמתנגד לאישור הפרוטוקול הזה? אנחנו לא מצביעים, אנחנו רק שואלים. אין. אישור הנחה בארנונה למפקדים פעילים במילואים. אני שמח להעלות את העניין הזה. אני אפילו קצת התלבטתי אם לא לעשות את זה באישור טלפוני. יש לנו משהו כמו בין 30 ל-40.
מה ההגדרה?
ההגדרה, זה ההגדרה של הצבא, מקבלים רשימה שמית מהצבא.
אפשר להכין את זה על המסך, כי יש מסך, יש מסמך
הזה. המסמך נשלח.
מה זה אומר מפקד פעיל? מי שמוגדר על ידי הצבא, יש הגדרה לא מבטא לקבל על זה תעודה והכל, הוא שכה זאת יסיימי מילואים בשנה.
תסביר לי, תן לי
מה?
מי
זה
לימור, לימור תסביר.
אני לא יכול להצביע כי אני מפקד פעיל.
אני מדליק, אני מדליק. אני לא יודע אם אתה מפקד פעיל שקיבלנו את השם שלך ברשימה. אני רק רוצה להגיד, לפני שאנחנו מתחילים להפעיל את הגלגלים, ולפני שאורן יגיד שלא יתקיים דיון עומק, חברים, את הכסף אנחנו מקבלים ממשרד הביטחון. זה לא עולה לנו כלום. אנחנו רק צריכים לאשר את הדבר הזה, זה הטבה. שמדינת ישראל מאפשרת למפקדים פעילים במילואים, כבוד הוא לנו לקבל את זה, לא מפסיטים שום דבר, לא צריך יותר מדי להתעמק בזה, זה לא הרבה אנשים גם, זה גם אנחנו, לא אנחנו מחליטים מי הם, אלא הצבא מחליט מי הם. עכשיו תציגי בבקשה, רק שתרגיעו, תרגיעו.
בטח, הוא הביא לנו, לא ידענו.
משרד הפנים הוציא, לקח לו זמן, הכוונה הייתה לתת מינואר 2022 הנחה למפקדים פעילים שהגדיר משרד הביטחון, דובר על כוחות חי"ר, על מג"דים, מח"טים, דברים כאלה, ככה שבכל רשות סך הכל זה לא הרבה מאוד אנשים. בגלל שהם אישרו את זה רק עכשיו, לפני איזה חודש, הם אפשרו לרשויות לקבל החלטה אם נותנים את זה רטרו מינואר 2022 ואז צריך אישור מדיעה, או שנותנים את זה רק מאותו רגע ואילך, ודקה אחרי זה הם אמרו שיש שיפוי מלא ממשרד הפנים, שבשרשור זה ממשרד הביטחון, אין שום סיבה שאנחנו לא ניתן. כרגע ברשימה שקיבלנו מהצבא יש 25 אנשים זכאים, יכול להיות שזה יגדל, כמובן שמומלץ לאשר את זה.
הנחה
25%, הנחה בארנונה עד 100 מטר.
שאלות.
כמו לקשישים.
לא, קשישים 30, יותר.
זה לא זכאי. יש לך פחות מ-100 מטר.
לא, זה הפוך, זה עד 100 מטר.
אולי הם ירחיבו את זה.
מי בעד? אתה לא נגד?
לא מקבל את הכסף. קראתי את החומר,
סבבה.
למרות שמאוד הפריע לי שלא נותנים את זה לכל החיילים.
טוב, זה גם לא אנחנו מחליטים. אולי ייתנו את זה
להמשיך. אנחנו נשמח.
הלוואי שאנחנו
מקבלים את הכסף.
כל אחד שמשרת במילואים, למה לא?
הלאה. הלאה. אישור תקנון עמותת מרחבים, שאורן בטוח קרא בעיון רב.
אורן,
אני אמרתי להם שקראת בעיון רב את התקנון של עמותת מרחבים.
קראתי.
יפי. עמותת מרחבים, החלטנו לפני שנתיים להפוך אותה לעמותה עירונית, ואנחנו שלחנו, השארנו פה את התקנון ושלחנו אותו למשרד הפנים, ומשרד הפנים העיר הערות ללוך חזור. עכשיו הם אמרו לנו, טוב, זה רק תעשו עוד את השינויים האלו וזהו. משרד הפנים אמר, לא אנחנו החלטנו. אז הפצנו את התקנון המתוקן עם התיקונים הסופיים, עם הדיוקים הסופיים לאישור. אנחנו נאלצים, בגלל שהיו קצת שינויים קטנים, זה ממש שינויים קטנים, אתה רוצה להגיד אותם?
רק משפט אחד להגיד על זה.
בבקשה.
חסר לי הגדרה של מה, למי מיועדת העמותה. הגדרה של, כתוב שם שזה לוותיקי מסגב. מי אלה? ותיקי מסגב. הכוונה היא בגיל ותיקי מסגב.
בגיל, בגיל, כמובן שם.
זה לא מופיע בשום
מקום.
אז צריך אולי לחדד.
אזרח ותיק זה משהו שהמדינה, זה לא ותיקי מסגב.
השאלה אם זה אותו
קטגוריה.
חבר'ה, המרחבים זה משהו חי, יש פה מאות פעילים, זה פעילות, זה מה שאנחנו מאשרים פה, זה רק את השינוי של המרחבים, לא התכוונים לשנות אותו. כרגע זה עוסק, זה עוסק ב, כל אחד שמגיע לגיל 60 מקבל בתא הדואר שלו, לפי זיכרוני הטוב, את ההזמנה הראשונה לפעילויות, וכמובן שזה לגילים היותר בוגרים זה הופך להיות יותר משמעותי, כולל קצת מצוקה וכו' וכו'. בכל אופן, מי בעד להשאיר את מה שדרשו מאיתנו משרד הפנים? בבקשה.
מי
שמגיע
60
יש מישהו?
ניגוד עניינים.
מי נגד? אף אחד. יפה, אנחנו מתקדמים יפה בינתיים. אני אתחיל,
צריך לעשות מדע,
תלך לנועסים המנהלים של העובדים, תלך לפה כדי לעשות את זה אחר כך
בסוף המדיעה, בסוף
השנה. אני אתחיל דווקא בערכת שירות. תומר בא להציג את העניין של ההנדסה או שאת מציגה את זה?
לא, אני אציג את זה.
את תציג, טוב. אז אני מתחיל בעניינים הפרסונליים, שלושה עניינים פרסונליים.
אגב, אתה סיפרת להם על הדיון עומק שלו יהיה?
כן. הרכז המוניציפלי של סלאמה, נאיף סוואד אבו חאלד, מבחינת הגיל שלו הוא היה צריך לפרוש. הם מבקשים להאריך עד שנת, עד סוף 2023 שירות. הוא כבר זה 3 שנים שם, אנחנו מרוצים מהתפקוד שלו, הוועד מרוצה מהתפקוד שלו, הוא גמלאי של צה"ל. הוא באותה הזדמנות שהוא עבר את גיל השירות, הוא מוכן להמשיך לעבוד ולעשות אותו דבר ב-50% היקף משרה, ואנחנו נשמח והוועד של סלאמה גם ישמחו לחסוך את הכסף הזה. וזאת הבקשה שלנו, לאשר לו הערכה לעוד שנה נוספת ב-50% ממה שהיה לו קודם, למרות שהוא בן 70. בסדר, מי בעד? יפה, כן.
מי נגד?
מישהו נגד? עכשיו יש לנו בקשה לעבודה נוספת של
ילנה ברמבה.
איך?
ילנה ברמבה.
אתה רוצה להגיד מה הסיפור?
כן. ילנה ברמבה היא התפקיד שלה במועצה, היא עובדת ב-100% משרה כמנהלנית. יש לה שני בתי ספר, והיא גם עושה עבודה מעבר לזה, בתי ספר נוספים כשיש חוסרים. היא אחת המנהלניות הטובות שיש לנו מזה שנים. השכר שלה לא גבוה, והיא מבקשת עבודה נוספת בימי שישי, 3 שעות. היא רוצה לעסוק בהנהלת חשבונות. אנחנו בדרך כלל לא נוטים לאשר, במקרה הספציפי הזה בדקנו לעומק, ושווה לנו מאוד לתת לה את האפשרות הזאת, היא אם חד-הורית. היא זקוקה לכסף הזה, היא מבקשת מאוד, זה אישור רק לשנה, אנחנו גם נבדוק כמובן בתנאים שזה לא פוגע בעבודה, היא לא עובדת בימי שישי.
תושבת שם?
לא, והיא מקרמיאל, אבל זה לא משנה. אני מניחה גם שהיא יכולה למצוא עבודה בחוץ בשכר יותר גבוה, כמנהלת חשבונות. והיא מצוינת.
למה לא מעלים שכר לאחד כזאת?
כי אנחנו לא יכולים, אנחנו תחת הרגולציה.
אני יכול למצוא מישהו להוריד לו.
לא, לא קשור.
לא, זה לא קשור. יש, היא נכנסת, היא נכנסת על דירוג מסוים, אנחנו לא יכולים. אנחנו רק לפי מה ש... אבל מה שאנחנו כן יכולים מסביב לעשות בשעות נוספות או כל דבר אחר שאנחנו כן יכולים, אנחנו עושים. אז אנחנו מאוד ממליצים לאשר לה, וזה לשנה אחת, וזה ייבחן, ולבקש את אישורכם.
מי בעד? מישהו נגד? לא. אחרון, מבחינת הדברים האישיים, יש פה חלט?
החלטים, יש לנו שתי מורות, אחת מבית ספר אסיף,
ואחת... נועה שכטר לבנה,
נועה שכטר לבנה מאסיף ומעיין שטרית מקציר. אני חייבת להתוודות בפני חברי המליאה שהייתה פה תקלה. אתם יודעים שעד ה-31 במאי אנחנו מוזמנים להציג בפני המליאה את החלטים והסיום העבודה וכו' וכו' וכו'. יש פה שתי מורות שעל הדרך משהו התעכב מסיבות כאלה אישיות ואחרות עם מנהלי בתי הספר. אנחנו קודם כל בודקים עוד פעם את הנועל מחדש, כי אני מאוד לא אהבתי שמגישים בתקופה הזו ובשלב הזה את החלטים ואת הבקשות, אבל מסתבר שהם כבר יצאו לחלט, וזה משהו שאני דואגת שלא יקרה בפעם הבאה. נפל פה בין הכיסאות בתוך בית הספר, גם קציר והקמפוס בכלל, כנראה שזה היה גם במעבר של המנהל שהיה שם, אבל אנחנו בודקים את זה, והבקשה זה לאשר להם כדי שאנחנו נהיה במסלול מסודר ונכון בעניין הזה.
הן מקבלות מזכורת מהמועצה?
לא.
לא, לא.
חופשה ללא תשלום.
כרגע זה חופשה ללא
תשלום.
משרד החינוך, לא, ממשרד החינוך. אנחנו רק צינור, כי אנחנו צינור העברה של הכסף.
כי מה?
אנחנו, המועצה, המעסיקים, המעסיקים שלהם זה אנחנו, מקבלים את הכסף ממשרד החינוך ומעבירים את זה למורים.
אבל זאת אומרת שאנחנו נותנים להם גם מזכורת.
אנחנו נותנים את המזכורת, כן.
זו הייתה השאלה שלי.
כן, בהחלט.
ויש כבר מישהו במקומן?
כן, כן, בוודאי.
וכבר שנה שהתחילה, זה רטרואקטיבית, על שנה הם כבר יצאו.
לא הצליחו לתת להם משרה השנה.
זאת אומרת, זה פוסט מורטום.
כן.
בדיוק.
לא מאשר מסירים אותם מהחל"ת.
כן, זה נכון, זה נכון, נכון. הם יקבלו משכורת, מי שהם עושות שום
דבר. ומי ישלם להם כאן?
אנחנו נשלם את זה, ודאי.
מי בעד לאשר? יש מישהו נגד לאשר? אין. טוב, אנחנו גמרנו את העניינים הפרסונליים, גמרנו את העניינים, נשארנו עוד דבר טכני אחד, זה המבנה הארגוני של אגף הנדסה. אני אתן רק את הרקע, מה?
זה בכלל לא טכני, אני מבקש
לעשות דיון על הנושא.
על מה, על ההנדסה? זה לא, בגלל זה גם בסעיף חדש, זה לא נכנס כרובריקה
שנקודה. אני רק אגיד את ההקדמה של זה, ותכף מירב תציג את הבקשה. אגף הנדסה שלנו, המבנה הארגוני שלנו כמובן צריך להיות מאושר גם על ידי המליאה וגם על ידי משרד הפנים תמיד, וכל שינוי, וכל דירוג, וכל עובד וכו'. אגף הנדסה שלנו הוא מנוהל על ידי מנהל אגף הנדסה ולא על ידי מהנדס המועצה. מהנדס המועצה אצלנו עוסק ברישוי ובהיתרים ובחוק התכנון והבנייה ובפיקוח, ומנהל אגף הנדסה עוסק בבינוי, גם של תשתיות, גם של מבני ציבור, וגם בפיקוח ומסירה וקבלה של הרחבות וכו'. ככה תמיד היה. עכשיו, האופן שבו אנחנו ביצענו את ההרחבות ביישובים היהודיים בעבר הייתה דרך החקל, בהתחלה בשיתוף עם חברת מבני תעשייה, חברת הערים, כל מיני גלגולים זה עבר, בסופו של דבר רק על ידי החברה הכלכלית. ואנחנו פתחנו דגם חדש של התעסקות עם הרחבות לפני 4 שנים, שזה דרך המועצה באופן ישיר, ולאט לאט כל היישובים עברו לשם, ואנחנו הפסקנו לספק את הדבר הזה דרך החברה הכלכלית, ופיזרנו את היחידה שעסקה בו. אנחנו, בבדואים אגב, תמיד זה היה דרך ההנדסה. שהבדואים זה בערך שליש מהבינוי ממילא, וזה יותר משליש אגב מהכבישים. כן, מבחינת אורך כביש. אז אנחנו העברנו את העוד ועוד ועוד לאגף הנדסה, ועכשיו הכל אצל אגף הנדסה בעצם, חוץ משאריות שנשארו אצל החקל, ואנחנו צמצמנו את העסק בחקל, ואנחנו עכשיו מרחיבים את העסק באגף הנדסה, מבחינת כוח אדם, וזה השינוי של מבנה ארגוני, זה הרקע למבנה של מבנה ארגוני.
כן, אז דני נתן כבר את ההסבר, כל מה שאנחנו רוצים, כל הדבר הזה קיים, מנהל מחלקת פרויקטים יש לנו היום, יש לנו גם את רכז ההחזקה, ויש לנו רכז פרויקטים ונגישות, ואת כל עובדי ההחזקה, כל זה מבנה נכון, זה מבנה שקיים, גם המזכיר שלהם משה. מה שאנחנו מבקשים כרגע זה מנהל הרחבות היישובים, שהוא יהיה סגן מנהל אגף, שיעזור לתומר מאוד בניהול כל הדבר הזה. אנחנו צריכים מישהו רציני, אנחנו צריכים מישהו שגם אנחנו יכולים לשלם באופן כזה שזה מכבד את העבודה, כי נורא קשה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל כל הנושא של המהנדסים במגזר הציבורי הוא מאוד 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 קשה לאיוש, וזה משהו שהוא לא מובן, מקבלים בין 9,000 ל-10,000 שקלים ברוטו, שזה לא, אי אפשר לעבוד בצורה כזאת. ואנחנו, רכז הרחבות יש לנו כרגע, זה תקן, כל מה שאנחנו רוצים זה את התקנים האלה של רכז האדמיניסטרטיבי וחוזה משתקנים ומנהל הרחבות שיעזור לתומר שיעבוד איתו בצמוד, שכל הלחץ שיש לתומר בנושא של הרחבות קצת...
רכז הרחבות היום למי הוא כפוף?
רכז הרחבות הזה יהיה כפוף למנהל...
לא, למי הוא כפוף כרגע?
אין לנו! היום זה קשה למנהל מחלקת פרויקטים וגם למנהל אגף הנדסה, אוקיי? והתקנים האלה יהיו תחת מנהל הרחבות, שהוא יהיה תחת מנהל האגף.
רגע, רכז הרחבות היום זה קוראים לו?
רכז הרחבות שלנו היום, שלומי, שלומי, מה שמשפחה שלי?
מה הוא משמש
לו? גדסו, סליחה? הוא צוער, כן, אבל הוא מסיים את העבודה שלו מתישהו, אנחנו נצטרך לצאת למכרז במקום.
מדברים על 3 תקנים.
לא, אנחנו מדברים על 2. זה מאויש.
2 חדשים.
התקן הזה לא מאויש והתקן הזה לא מאויש. אלה 2 תקנים שאנחנו מבקשים. דרך אגב, זה גם נראה שזה תקן וחצי.
מה?
זה תקן וחצי או תקן?
3 תקנים.
לא, תקן
אחד קיים, 2 חדשים.
עוד פעם, חברים.
היא אומרת שרכז הרחבות יש
היום,
זה תקן וחצי.
זה מאויש, יש תקן
וחצי.
לא, כשהוא יעזוב זה לא קשור, זה לא מליאה. כרגע, אחד מרכז, תמיד היו 2 רכזי פרויקטים, זה לא משהו חדש. אחד מהם הוא עכשיו, הוא מתעסק רק בהרחבות, בגלל שהטבע הדברים, זה דבר שקרה יותר, ונשאר קצת יותר לחץ פה עם כל הבתי ספר והגנים וכל הדברים האחרים, מבני סיבור. לא מאויש, לא מאויש. יש פה אישור של המבנה ארגוני של תוספת של 2 תקנים. אחד מנהל הרחבות, יישובים, ואחד רכז אדמיניסטרטיבי, רכז, רכזת, מנהל, מנהלת, כמובן, לאגף. זה לאדמיניסטרציה, זה לניהול עצמו.
אגב, זה תקן שהיה. התקן הזה, זה תקן שהיה. פשוט שעשינו את כל השינויים שבחקל.
מי שזוכר, אז בחקל היה יותר משלושה אנשים, בסופו של דבר, ואנחנו מקווים שזה... יספיק, זה בינתיים בבקשה.
הצמצמתם שם,
אתה מעבר.
זה מופיע בתקציב המועצה?
כן.
2 המשרות האלה יש בתקציב המועצה?
יהיו.
יהיו.
אבל זה יהיה מתוך הפרויקטים, אבל לא
בעיה. כן. אני חושב שדעתי הייתה ברורה גם בהתחלה בעניין הזה של העברת הפרויקטים מהחקל למועצה. אני חושב שזה פעולה שהיא לא הייתה כל כך נכונה. זאת הייתה דעתי בעבר, אני עדיין מחזיק בדעה הזאת. אני חושב שלהעביר את זה כמנהל תחת תחום, מנהל אגף הנדסה, זה המשך של אותו דבר, פשוט הם מעבירים, קוראים לזה בשם אחר. לדעתי זה צריך להיות כן בחברה הכלכלית, וצריך לשקול את זה מחדש, האם זה לא יעיל יותר. אני מדבר על יעילות, ואני מדבר על מחירים, בסופו של דבר של הקמות של היישובים, ולא פחות מזה גם, הנפח שיש לחברה הכלכלית. היום החברה הכלכלית אין לה שום נפח, אני לא מכיר את המספרים של החברה הכלכלית, אבל לפי מה שאני מבין, אין לה כמעט שום פעילות מכניסה, היא לא מסוגלת לתמוך בעצמה, ובסופו של דבר נשאבה כל הפעילות מהחברה הכלכלית למקומות אחרים, כמו הנושא הזה, ולא היה צריך למשוך את זה לשם. אני הייתי בוחן את זה, אני יודע שזה מורכב לבחון דברים מחדש, אני הייתי בוחן מחדש את ההחלטה לפני שממנים ומנפחים את אגף הנדסה, אני הייתי בוחן מחדש את ההחלטה הזאת כדי לבוא ולראות האם הרחבות לא יכולות לחזור לחקל, ששם הם נעשו בעיניי באופן יעיל לא פחות מאשר תחת מנהל אגף הנדסה.
מה יעשה אם ככה השיקול להעביר?
השאל, אני אתייחס. קודם כל, מכיוון שאני הייתי, עברתי את כל הגלגולים והייתי גם מעורב פעמיים בהחלטה להכניס את החכה להרחבות ופעמיים להוציא אותה מהרחבות, זה הפעם השנייה אגב. אז אני, מה שנקרא, ותיק בסיפור הזה, אבל בכל אופן, לענייננו כרגע, זאת החלטה שהיא אחרינו. זאת אומרת, זו החלטה שהיא גם כולל במליאה, כולל בדירקטוריון, כולל בכל המקומות. זאת אומרת, זה לא בעצם זה העניין. עכשיו, נכון, מוני צודק, וגם אני אמרתי את זה בהקדמה, שהניפוח לכאורה של אגף הדסה, אגב, גם אחרי הניפוח, אנחנו חצי מאגפי הנדסה, נגיד של מטה אשר. כן, רק שתבינו.
המילה ניפוח פה, זה לא במקום.
כן.
זה לא ניפוח.
זה לא...
זה האגף הכי קטן שיש בכל מועצות אזוריות.
זה גם כוח אדם, בסופו של דבר, של עובדי מועצה, הם יותר זולים מעובדי חקל, בסוף היום. כי בעובדי חקל זה יותר דומה לשוק החופשי, ויש פחות מגבלות. אבל שזה, יש לזה כמובן גם יתרונות. יש לזה גם יתרונות. עכשיו, רגע. אני עונה לך.
כן.
נתתי לך לשאול. בכל אופן, מה שעל סדר היום, והשאלה היא לא אם מעבירים או לא מעבירים. השאלה היא לא מה עתיד החקל. עתיד החקל הוא ברור בפיתוח עסקי של המועצה. הוא גם עושה עבודה מפוארת בפיתוח עסקי, והוא גם קיבל משימות, והוא גם עמד במשימות שלו, והוא גם דיווח פה למליאה מה הוא עושה. וגם דיווח כמובן להנהלה שלו ולנציגי המליאה שמופיעים בהנהלה שלו. אז, ויכול להיות שיבוא היום, ויכול להיות שיבוא בקרוב, שצריך להחליט עוד פעם, לחדש כמו שחידשנו בעבר והעברנו את הרחבות לזה. אני לא חושב. אני חושב שהסיטואציה השתנתה. אנחנו בשביל זה קיבלנו את ההחלטה. הרגולציה היא היום כזאת שבעצם לא מאפשרת לעשות פיתוח פנים מגרש, לא מאפשרת באמת לנהל את זה פרויקטלי דרך כל פרויקט בנפרד, מחייבת אותנו באיזשהו אופן לקבל יותר אחריות על התשתיות הציבוריות, ואנחנו גם קיבלנו, אנחנו כמועצה גם קיבלנו יותר אחריות, כי אנחנו גם קיבלנו אחריות על שדרוג של התשתיות הוותיקות, ולא רק של הפיקוח על החדשות. וכל הסיטואציה היא כרגע יותר מתאימה לאופן שבו אנחנו עובדים, אבל זאת החלטה שהיא לא לסדר היום. עכשיו, אפשר לעצור עכשיו את ההוספה של התקנים, וזה ילחץ את המערכת עוד ויצריך אותנו לקיים דיון. אני לא אכפתי לקיים עוד דיון ולקיים עוד מעקב אחרי העניין הזה, והמקום לעשות את זה באמת, זה לדעתי, בוא נגיד בוועד הכספים, אפשר לעשות ועד הכספים במשותף עם הדירקטוריון של החקל, יש לנו הרי, בוא נגיד ועדה לפיתוח עסקי, לא ועד הכספים, יש לנו ועדה לפיתוח עסקי, כל הקורונה התבלבלו לנו קצת הוועדות, הוועדה לפיתוח עסקי זה משהו עד הוק שזה...
אני חלול בוועדות.
יפה, אז שם התקיים הדיון. ואם שם יהיה בשורות, אז אנחנו נביא אותם לפה ונטול, כן.
מבחינת עלויות, אני שואל, כאילו, להסיק במועצה, אתה אמרת שזה יותר זול להסיק במועצה את לבנות הארגון הזה.
השכר יותר נמוך, לא אמרתי שיותר זול.
השאלה אם זה... כן. ולא בטוח שנצליח להסיק את הכוח אדם שיסכים לבצע את זה. יש צורך, יש הרחבות, וצריך את...
קודם כל זה נכון, זה נכון. דבר שני, זה נכון בהכל, זה נכון גם בעובדים סוציאליים, וזה נכון גם במורים. אגב, יש רשויות שיש להם חסרים תקני מורים, זה עשרות. אנחנו פה, בגלל שאנחנו משולבים בחברה הערבית, זה שייך לזה, אז יש לנו פה יותר קל לנו.
מה שאני אומר,
אנחנו נתקע את ההרחבות.
כמה שנים מנסים להביא מספר 2 לתומר?
לא, אם אנחנו נאשר את השינוי.
כמה שנים? בזמן.
אם אנחנו נשנה את השינוי המבנה הארגוני הזה ונייצר את התקן הזה עם הסיוע האדמיניסטרטיבי, אנחנו מעריכים שאנחנו תוך 3 חודשים נגייס בן אדם. אם לא, אז נבוא לפה ונגיד שלא. אי אפשר לדעת. אנחנו כפופים לחוק המכרזים, אני לא יכול להגיד לך יותר מזה.
אני חושב שאם זה יותר זול פה, אז סבבה, הבעיה שאנחנו לא מצליחים להשיג את האנשים, ויש הרחבות
שצריכות את התמיכה. אני מסכים איתך. אבל זה, ההחלטה הזאת תקל עליה.
על פי המידע שאני יודע, על פי מה שאני זוכר, השכר בחקל לא עלה לשכר במועצה, והרבה מקרים וגם ההפך. אז סליחה.
תמר.
אני רוצה להזכיר לכל החברים היקרים כאן, שאנחנו בתחילת הקדנציה הזאת, קיימנו תהליך אסטרטגי מאוד מסודר. עשינו תהליך אסטרטגי, אנחנו קיבלנו החלטות, אני חברה בוועדה לפיתוח עסקי, אנחנו דנו בדברים, אנחנו הצבענו על הדברים. כל מה שקורה כאן עכשיו זה לקבל החלטה תפעולית שהיא פועל יוצא מהחלטות האסטרטגיות שאנחנו קיבלנו. שנייה. עכשיו להתחיל ולפתוח אחורה את ההחלטות האסטרטגיות שלנו כשאין נתונים סותרים. לא השתנה שום דבר במצב, לא התקבלו נתונים שגורמים לנו להצטרך להחליט אחרת ממה שהחלטנו אז, וחלק היו פה וחלק לא, אבל התהליך היה תהליך מאוד רציני, השקענו בו כולנו הרבה מאוד זמן. זה פשוט נראה לי לשים את עצמנו לצחוק. אז או שאנחנו פועלים פה בתהליך אסטרטגי, קובעים אסטרטגיה, מקבלים החלטות, מורידים לביצוע, ועומדים ומקיימים את ההחלטות שלנו בהתאם לאסטרטגיה, או שכל הזמן שלנו לא שווה כלום. אז אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו גוף רציני, או גוף שעושה צחוק בעבודה, זו דעתי.
אבל החלטנו...
רגע, רגע, לא, אל תתחילו ויכוחים, ניתן, זה לגיטימי שאנשים יתבטאו. רגע, 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 תתנו לי לנהל את הדיון לפני שאנחנו מתחילים. אפשר פה...
דעתי לא הדיון.
הנקודה של תמר אמר היא ברורה, היא גם קצת יותר בוטה, אבל אני גם אמרתי את זה בעצם בעצמי. אני מכבד את הבקשה לבחון את הדברים, ואנחנו גם נבחן את הדברים. במקום שנבחן את הדברים, זה בדיוק באותו ועדה לפיתוח עסקי שהקמנו בזמנו בתהליך אסטרטגי, ושהיא החליטה לעשות את זה. בוא רגע, בוא, אני מבקש לאשר, מי שמתנגד כמובן שיתנגד. בבקשה.
לפי מה שהתפתח פה בדיון, בסדר? בהתעלם עם מה שאמרת, מה? כן, אני רוצה. מדובר בטרנד...
עוד עורכי דין.
רגע, רגע. לפי מה שאני מבין, מדובר בטרנד אוף, או שאני שלם את המשכורת פה, או בחקל. אני מבין? זה לא אותו נוסף, זה או זה או זה.
לא, ברור. כל הכל זה מה שאתה עושה כאן, זה לא רלוונטי. מה שתמר אומרת זה כבר לא רלוונטי, זה לא בחקל, היו החלטות, ודרך אגב החלטות שגם מצדיקות עצמם.
אני מבין את הכל.
זאת צידוק עוד שצרים, החלטות, הכיוון של החלטה תפס כיוון אחר.
איך היינו ארבע שנים אחרי הוועדה האסטרטגית? לא ישנו ארבע שנים.
בא לידי ביטוי במהלך כל מה שאמיר אמר בתוכניות.
חברים, חברים, בוא, 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 בדיוק את זה צריך שלא יקרה שיתחילו להתבקר.
יש לי שאלה, כי מה שאמיר אמר...
טוב, אני... בבקשה.
הוא העלה נקודה חשובה, האם פה בתוך המועצה, בגלל מגבלות השכר, או שאין מגבלות, כי מרב ככה כן אמרה שמדובר על אולי משרה עם שכר יותר גבוה, יהיה קשה לגייס, ואז אנחנו עומדים עוד
שלושה... ואז יקרוס כל הקונספט, אנחנו נצטרך לחזור חזרה ולעשות, יכול לקרות, אבל זה כבר החלטה שהתקבלה, ואנחנו כבר באמצע.
לא, אני נגד להעביר להחזיר לחקל, אני מדברת רק על באמת הרגישים לזה מבחינת גיוס.
אני מבין. עכשיו, אחרי שענינו, הכי ברור והכי גלוי שרק אפשר, ואחרי שניתחנו את כל התהליך, ואחרי שהבנו על מה אנחנו מחליטים כרגע ומה אנחנו לא מחליטים, ואחרי שהחלטנו איפה אנחנו מחליטים לשנות את ההחלטה, ואם אנחנו נחליט לשנות את ההחלטה ואיזה דיונים עושים, אז לשנות את המבנה הארגוני של אגף הנדסה, מי בעד? מי נגד? שניים? שניים נגד הפעם.
ואחד נמנע.
מי נמנע? אחד נמנע. בסדר.
אז עבר.
אנחנו... יש לנו עכשיו את הנושאים של לימור, זה התברים, איך שאת רוצה, איזה סדר שאת רוצה, זה התברים, זה הפשוט, העדכון 2022 זה יותר מורכב, והאישור של 2023 זה לא מורכב, כי אתם כבר מכירים אותו, אבל זה גם כן, לימור מוכנה עם כל הזה, אז בבקשה לימור. תחליף אותה. אני אחרי זה מדבר...
כל פעם יש לנו הערות מבקר, למה אנחנו לא מציגים בזמן. כל שנה נראה לי אנחנו יורדים בחודש, שנה שעברה אישרנו בדצמבר. כולם הגישו?
לא, היה
מדי
כמה שלא
הספיקו? כולם הגישו. ואנחנו רק צריכים טכנית לאשר. כמובן שזה מתבסס כרגע על הנתונים שיש לכולם, על 2022. כי את התקציב של 2023 עוד לא העברנו.
בוא נעבור לסלמת, יש 2 מיליון.
לא,
למה גדולים?
על פי בקשתו של משה זילברשטיין, הוא מבקש לקבל דוח שכולל 5 שנים אחורה את אחוז הארנונה שחוזרת ליישובים לעומת התקציב. זאת אומרת, כמה באחוזים מהתקציב זה חוזר ליישובים?
אני
אגיד
משהו על זה.
קודם
כל, איזה נתון שמישהו רוצה לקבל הוא יקבל, קודם כל, שיהיה ברור. כל נתון אפשר לקבל. אני רק מדגיש בתוך השאלה פה היה מין, לדעתי חוסר הבנה, כי ההחזר לא נגזר מהתקציב של הוועד. אם, למשל, ביודפת, מה שאני בקי בו, תרד קצת.
לא, אני קשבתי את זה לא בגלל שיש קשר.
לא, אני מסביר לכולם, מי שאולי לא קלט.
אני קשבתי את זה בגלל משהו אחר, בגלל שמשה...
בסדר, הכל בסדר.
בדיון על הלכת תקציב של הוועדים.
כל נתון שמתבקש יתקבל, אין בעיה. אני רק כן חשוב לי להגיד, שהתקציב של הוועד המקומי, והיישובים הבדואים זה תקציב שהוא בתוך, מוטמע בתוך תקציב המועצה. כי המקור של הפעילות של הוועד המקומיים הוא בעצם רק ארנונה. בסדר? השוטף. ביישובים היהודיים, מכיוון שיש אגודות שיתופיות שמשלמים מיסים, יותר או פחות, אז היישוב חופשי מלבד כמה דברים שאנחנו מכתיבים, זאת אומרת, ההשתתפות שלנו בוועדים, למשל, הוא חייב להיות פה. אבל אם יודפת רוצה להוציא עוד 200,000 שקל בשנה על נוי, אז היא מביאה מהאגודה 200,000 שקל, מכניסה את זה פה, והיא בשכניה, רוצים להוציא את זה על נוי, ולא לרשום את זה פה, לרשום את זה דווקא באגודה, אז עושים את זה, אני רק אומר את זה. כן. לא, אנחנו מבחינתנו כמליאה, אנחנו מאשרים שזה מאוזן, אנחנו מעבירים לוועדים שזה התקציב שלהם וזהו, וסלמת וברכת. כן.
אני אומר עוד פעם, זה לא קשור לוועדים, חוץ מהמילה ועדים זה לא קשור, מבקש משה זילברשטיין לקבל דוח של 5 שנים, אחוזי החזר לוועדים ביחס לתקציב.
לתקציב הוועדים.
לתקציב עצמו.
לא, לתקציב המועצה.
תקציב המועצה, לא קשור לתקציב הוועדים.
תקציב המועצה,
ממה שנגזר. בסדר. אז זה רק אני אגיד מילה על זה.
הגבייה, הוא מדבר על זה, אחוז מהגבייה.
בסדר, הכל בסדר.
אפשר קודם להסביר לנו את התוצאה?
כן.
אנחנו רואים.
מה שאנחנו רואים פה זה כל ועד מקומי, מכל 35 הוועדים מקומיים, שהתבקש על ידינו בחוזר של משרד הפנים, עם הביקורת של משרד הפנים, להציג מה התקציב שלהם, כדי שאנחנו נבדוק שזה מאוזן. ביישובים הבדואים אנחנו בודקים גם את הפירוט של ההוצאות, ביישובים היהודים אנחנו רק בודקים שזה מכסה לפחות את הסכום שאנחנו העברנו לוועד המקומי, בסדר? במסגרת התקצוב שלנו של הוועד המקומי, ולא נכנסים לאיזה סעיפים, לאיזה סעיפים, ומבקשים בסוף השנה בדיעבד שזה יהיה מבוקר. בסדר, שיהיה בוקר ביישוב, שהמוניציפלי הלך למוניציפלי ולא הלך ללא משנה,
נורית, אני אסביר.
כן.
יש פה מספרים.
כן.
זה נובע מבתי
עם
שמשלמים ארנונה, נכון?
לא.
לא, זה התקציב שהוועד
מגיש. זה העברות שהוועדה נותנת.
לא, לא.
אבל יש הבדלים פה.
לא, אז אני הסברתי למה ההבדלים ואני אחזור על זה. אם תקשיבו רגע.
כן, זה אנחנו
מבולבלים מהרואים. כן. כמה זה סך הכל? 6 מיליון שקל שמעבירים?
10.
כל הוועדים, עם הבדואים 10, כן. 10 מיליון שקל בתוך ה-280, לא משנה מה שאנחנו מאשרים את התקציב של המועצה, זה השתתפות בתקציבים שוטפים של ועדים מקומיים. יש בזה מוסכמות שאושרו על ידי המליאה ונדיסקסו בוועד הכספים וכל מיני זה. השנה, זה כולל, תתקני אם אני טועה, 24% מסך הכל הגבייה של ארנונה המגורים, בסעיף מגורים, שבכלל המועצה בשנת 2021, בסדר? ב-22, זה מה שזה היה, זה היה כמה גבינו בסך הכל על מגורים בשנה הקודם, כפול 24%, בסדר? 24%, זה ירד ל-22, היה פעם 26, 20, זה כרגע עומד ל-24, ואת הסכום הזה מחלקים לשליש, שני שליש, שליש אחד מחולק ל-35 שווה בשווה, בסדר? ישבל עם 120 תושבים מקבל את אותו דבר כמו סלם עם 3,500 תושבים על השליש הזה, ושני שליש מחולק לפי מספר נכסי ארנונה ביישוב. בסדר? מורשת היישוב הכי גדול מקבל הכי הרבה, כי יש לו הכי הרבה נכסים. נכסי ארנונה למגורים. בסדר? וככה מחלקים, לא, מורשת יותר. כן.
ומורשת יש להם שתי שעונית.
להוריד את מה? אני לא שולט בזה, אני מדבר עכשיו, אני משלים, זאת אומרת לקחנו 24%, זה יצא 6 מיליון בערך, חילקנו את זה שליש ככה, שני שליש ככה וחילקנו. מעבר לזה, הולכים ליישובים הבדואים, רואים כמה גבו כל יישוב בתוך היישוב, שזה סלם הכי גבוה, בתוך סלם, כי בסלם יש הכי הרבה אנשים והכי הרבה נכסים. אז בתוך היישוב הזה כמה גבו, ומזה, בנוסף לזה, נותנים לבדואים 60%, כמה?
זה היה 60, שנה הבאה זה יהיה 50.
50%. מזה מה שהם גבו בתוך היישוב. בנוסף ל-24% הכללי ומסרים וחולק לפי הנוסחה הזאת. בסדר? ככה מגיעים לנתון של העברה של מסגב לוועדים המקומיים. בנוסף לזה, לוועדים המקומיים יש, למשל אנחנו מחליטים לממן רכז חינוך או רכז נוער או כל מיני החלטות כאלו ואחרות שעוברות פה דרך תקציב המועצה, מוסיפים את זה לכל יישוב לפי העניין. אם יש שני יישובים ביחד, שכניה וקורנית, אז ביחד, לא משנה, עושים את התוספת. כל הכסף שאנחנו מעבירים ליישובים הוא מועבר דווקא לוועד המקומי ולא לאגודה שיתופית, כי האגודה שיתופית זה תאגיד פרטי. בסדר? היישובים הבדואים זה הכל בפנים, כי זה ממילא אצלנו. היישובים היהודיים, שוב, אנחנו בעצם מאשרים דרך היום הזה שאנחנו מאשרים את התקציבים, שכל הכסף שעברנו להם, הם רושמים את זה כהכנסה במוניציפלית, והם מוצאים הוצאות שהן הוצאות מוניציפליות, ואם לא, אז המבקר שלהם כבר תופס אותה. זאת אומרת, אם הם יקחו את זה ויחלקו כסף לאנשים, או לא משנה, אם זה קיבוץ, יסבסדו את רמת החיים דרך ההשתתפות הזאת ולא ייתנו את השירות המוניציפלי, מה שלא קורה, קורה הפוך, כן? אגב. אבל לא משנה, זה הביקורת.
זה כסף צבוע, אתה לא...
אז לכן, כן, אז לכן, מה ש... מוני שואל בשם משה זילברשטיין, הוא, תראה לי 5 שנים אחורה כמה סך הכל עברת לוועדים, ותראה לי מה הסעיפים, איך זה, כמה אחוז זה, האם זה באמת 24%, האם זה וכאלה, זה מה שהוא רוצה לבדוק, זכותו המלאה, בודקים את זה גם בוועד הכספים, בודקים, בסדר גמור, וזה יועבר והנתון יינתן. אבל אני חוזר עכשיו למה אנחנו מאשרים. מה שאנחנו מאשרים עכשיו זה החלטה שונה, אנחנו בעד שונות, נכון? מכל יישוב וישוב, איך הוא מגדיר לעצמו מה זה בוועד המקומי. במורשת החליטו לא להכליל את הבית כנסת, למשל, כי העמותה נפרדת, בסדר? והשחר כן כללו את הבית כנסת, כי זה לא עמותה נפרדת. שלא נדבר על זה שבחלוץ הוציאו את הבית כנסת, או בשורשים שיש מימון אחר שהוציאו בתרומות, לא יודע מה עושים, כל יישוב עושה את זה אחרת. סתם הבאתי דוגמה בית כנסת, אבל יכול להיות גם ספורט, יכול להיות כל דבר אחר. אנחנו ביודפת, פעילות נוער למשל, רובו ככולו בתוך האגודה, כי היא מוגדרת כפעילות קהילתית ולא מוניציפלית, ואיפה שיש תנועת נוער, בגלל שזה מסובסד על ידי המדינה, זה חייב להיות מוגדר כמוניציפלי. אז לכן יש שונות בין היישובים באיך הם ממיינים את הסעיפים.
לדעתי חשוב שאנחנו כנציגי המליאה נבדוק בוועדים המקומיים באמת לאיזה מטרות הם משתמשים
בקר? לא, זה הבקר שלהם בודק, לא אנחנו.
אנחנו לא מבינים את הטבלה הזאת, כאילו אין הלימה לא ביחס לשירות המוניציפלי ולא ביחס לכלום.
אין הלימה לכלום, יש הלימה לזה...
אני יכולה להסביר.
בבקשה.
קודם כל התקציב שהוועד המקומי מגיש לנו. בתוך התקציב הזה כל יישוב מכניס גם את העברה החודשית שאנחנו מעבירים מהארנונה. איך זה אמרנו, גם את התקציבי חינוך, גם תאורת רחובות והרבה יישובים, גם את התקציבים מעבר מהאגודה הם מעבירים לוועד המקומי לאיזשהו פרויקט. אנחנו רק בודקים, כשאנחנו בודקים את התקציבים שהם מעבירים, בודקים שאם הם קיבלו כסף על חינוך 100,000 שקל, הם גם מוציאים על חינוך 100,000 שקל. על תאורת רחובות 10,000 שקל, הם מוציאים לפחות 10,000, וכל השאר...
לפחות, אם אתה גשר לפחות.
כל השאר רק לנושא מוניציפלי. זה גינון, זה נוער, זה חינוך, זה רווחה, כל הדברים האלה.
זה לא רק
הרבה
מועצה,
זה לא חייב להיות
רק הרבה מועצה. 590 לא אתם 300 זה, אז אם אנחנו אומרים פה מדובר על ארנונה...
זה לא רק ארנונה.
לא משנה, כל הכל, זה לא צרה באף מספר. אני מנסה להבין איזושהי אלימה לגודל היישוב, לארנונה...
אין אלימה.
אין אלימה.
יש יישובים שמכנסים פיקוח.
לא, אני מבינה שזה קשה ביישובים, אבל גם החלק הוא צריך להיות יחסים, אתה אומר אם זה קצת.
יש סעיף.
יש סעיף.
תקשיבו, יש סעיף. 40 שנה יש סעיף בתקציב שמפורסם של יודפת ומפורסם על ידי האגודה השיתופית של סבסוד שירותים מוניציפליים, 400,000 שקל בערך בשנה. שמועבר מהאגודה שיתופית ומסעי האגודה לפעילות שיודפת החליטה לקרוא למוניציפלי. אנחנו כמועצה לא אכפת לנו שזה 400,000 שקל יותר, רק שלא יהיה חצי שקל פחות, זה הכל.
ואז את מדברת על כל כאילו המפרט וממש הבדיקה, ואנחנו לא
רואים. לא, את סומכת עלינו שאנחנו בדקנו, ורק אחרי שבדקנו ואישרנו הבאנו את זה
למדינה.
טוב, לסעיף הזה בלבד, אנחנו תכף נעבור לתברי, מי בעד? מי בעד? יש מישהו שהוא נגד? מישהו שהוא נגד? טוב, נקסט, תברי.
זה לא מורכב, זה דרך
180
משפחות. אתה למטה, לא? לא. זה למעלה.
לא,
זה מקלט מקומי, ספציפי.
שלמדת,
לא הקודם, תברים. במליאה הקודמת היה לנו רק 4 תברים. לאישור.
איפה הספסתי להגיד?
כל השאר הגיעו לכאן. הגיעו מלא הרשאות. כמו שאתם רואים, יש הרבה...
זהו, תגדילו קצת.
משרד
השיכון,
אתה
רואה?
הוא לא רוצה לגמור עם
תקציב. יש פה הרבה הרשאות של משרד השיכון, גם להרחבות, גם ליישובים הבדואים. אתה יכול לרדת למטה, זה פחות מעניין. טוב, תעצור. לוטם, חומש שנייה. בלוטם ביקשו מאוד להקדים להם את החומש השנייה, למרות שהם לא היו בתוך הבקשות שהגענו בהם לשנה הזאת, זה הגיע אחר כך. ועשינו בחינה וראינו שבמכמנים יש להם תקציב גדול להרחבת המועדון, העתקת המועדון, אבל הם עוד לא בשלים לצאת עם זה לדרך, אז החלטנו כרגע להעביר לטובת לוטם 549,000 שקל, זה הכל מהלוואה שלקחנו, ולתת עדיפות למכמנים לחומש, להחלטות של 2023.
ללוטם, לתת עדיפות, במקום מכמנים.
לא, כרגע לתת את ה... לעשות הסבה, להפחית ממכמנים, אתם רואים, הורדנו 549,000 שקל, העברנו ללוטם.
זה בהסכמה של מכמנים?
בהסכמה של מכמנים, כי הם עוד לא בשלים לצאת לדרך עם הפרויקט. אבל הם יקבלו את הכסף, הם בעדיפות ראשונה ב-2023.
לימור, מה הסיבה לדחיפות הזאת שלכם?
הבנייה של הבריכה, תסביר לך לידי.
השיפוט של
הבריכה
שכבר קורה,
ואושר,
ו...
הם מאוד זקוקים לכסף כרגע.
זה הכי כיף שככה אנחנו...
זה
בהיסטוריה
שלנו.
זה
מצב,
אנחנו
מקצצים
כל מקום,
ועכשיו
זה מגיע לנו פה. בסדר.
עוד אין פרחה, אבל...
העיקר
יש
לי להשתזר.
לא בונים,
תמיד, יש לי משהו צירה. יפה, יש פה 600,000 שקל לדמיידה, לא, איפה דמיידה, הנה. 600,000 שקל, כמה אנשים יש בדמיידה, כולה 300.
איפה דמיידה?
בקיר,
בגלל זה. נגיד, בדמיידה זה כולל הבית שבכיתה?
מי בעד לאשר?
רגע, רגע,
תפרים, נו תפרים, רבא.
אומרים לנו, אנחנו מביאים בסוף.
עוד שני דברים, יש תכנון חדר כושר בהר גילון, התכנון ממומן מלא בהסכמה על ידי צורית וגילון, דבר נוסף, קיבלנו סוף סוף את התקציב פיתוח של משרד הפנים. הם קצת קיצצו לכולם, הורידו איזה 25%. זה, לקחנו את זה, אתם רואים את ארבעת ההרשאות של משרד הפנים, קיבלנו הרשאה, הרוב הולך לנגישות. גם שדרוג גני המשחקים והמקלטים זה קשור לנגישות. רכב פיקוח ועקיפה שאמור לשמש את סייר הלילה בביטחון, זה שנה ראשונה שמשרד הפנים מאפשר לקחת רכב פיקוח ועקיפה עד 150,000 שקל. בגלל שהם רוצים, בגלל נושא המשילות, רוצים להגביר את הפיקוח והעקיפה. מערכות מידע זה בהתאם להמלצה של תקציב הפיתוח.
לימור, אני חושבת רגע טרם כל השאלה, אבל זה לדני. כל הסעיפי סל, התברים סל האלה, נגישות ויישובים, יש תוכנית עבודה מסודרת שמחליטים לאיזה יישוב מטפלים וכאילו...
לא רק זה, משרד הפנים דורש את זה. יש לנו תוכנית מסודרת לארבע שנים, ואז גם כשאנחנו מגישים את הבקשה לתקציב הפיתוח, חייבים לפרט איזה יישוב, מה עושים, כתב כמויות, הכל.
ובעצם התוכנית הזאת מכסה את כל
היישובים
במהלך
הנוכחי? כן. בסדר, אגב, הסדר הוא הפוך. קודם כל הם אומרים שאנחנו אחראים לבצע את זה, ואחר כך הם אומרים, אם אתם גם רוצים כסף, אז תעשו תוכנית, ואחר כך מביאים להם את התוכנית, ואחר כך הם מחזירים להם את התוכנית, או שלא עונים לנו איזה שנה. ואחר כך זה, ובסוף, עד פה זה כבר עברנו את כל זה. מזמן.
אני מבינה מה רוצה.
לא, כל הנושאים
תקפה. ארבע שנים אמורים להגיע לכל היישובים עם ה...
יש תוכנית, יש מיפוי של כל היישובים, אז צריך לעשות את הנושא של הנגישות.
המבנה ציבור של המועצה, אגב. אם כבר קיבוצים מדברים. לא למבנה ציבור שלו של המועצה.
מה אתה, אמיר?
מי בעד לאשר? אתה בר? יש מישהו נגד? נמנע? בבקשה, עדכון תקציב או תקציב 2023?
תקציב 2023.
לימור, תגיד לי מילה אם אתם נכנסים לתקציב 1/12?
אנחנו לא, המדינה כן.
זהו, זה מושגע לך איזושהי צורה?
אני אדבר על זה עכשיו. תקציב אותו אדום. עוד עשור בשעה זאת. טוב, תקציב 2023 למעשה, רונן נציג את זה במליאה הקודמת. לגבי השאלה שלך, זה באמת הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, שאין לנו תקציב בשנת 2023 של המדינה. כרגע ההנחיה של החשב הכללי למשרדי הממשלה להיכנס לתקציב המשכי, 1/12, הציפייה היא שבסביבות מאי-יוני כן יהיה תקציב, אינשאללה ל-2023, אנחנו לא יודעים מה יהיה. כרגע יש איזושהי בקשה לקיצוץ רוחבי לכל המשרדים, זה לא פשוט, כי התקציב ההמשכי הוא נמוך ממה שבאמת צריך להיות התקציב האמיתי.
מור, סליחה,
1/12 מה שאת מתכננת. לא אני. משרד החינוך יש לו תקציב, ויש להם גם כל מיני תקציבים של פעולות חריגות. יש להם אישור רק על מה שבבסיס התקציב, לקדם עם איזושהי עליית מדד ל-2023. ואז הם עובדים 1/12 כל חודש, החשב הכללי משחרר להם איקס כסף. זה לא חל על הרשויות. אנחנו למעשה תלויים בתקציב המדינה, אבל אנחנו מחויבים כן להגיש תקציב למשרד הפנים. כמובן, אתם רואים, אנחנו עושים עדכונים, אנחנו אחר כך מתאימים את עצמנו למציאות. אז הצגנו את 2023, אנחנו לא סוטים ממנו. תכף רונן יעיר איזושהי הערה לגבי התקציב הזה. דבר אחד נוסף, שאני רק אציין, שיש מושג שנקרא קרן צמצום פערים, אחת התמיכות שמשרד הפנים נותן. ברגע האחרון הם הודיעו לשנה הבאה לא לתקצב, כי הם עושים שינוי בנוסחה. יש 40 רשויות שיפלטו מתוך הקרן הזאת. אני יוצאת מנקודת הנחה שאנחנו ניפלט. מעדיפה להיות פסימית, אבל עשינו בדיקה, ראינו שגם הצפי של הארנונה וכל מיני שינויים שדווקא קרו בחודש-חודשיים האחרונים יחסו לנו את זה. אז עשינו מין שינוי קוסמטי, אבל התקציב נשאר עם אותה מסגרת. ורונן רצה להעיר משהו לגבי תקציב החינוך.
תקציב החינוך, במהלך שנים רבות, הפער בין מה
שמשרד
החינוך היה מעביר לבין מה שהיינו משקיעים בחינוך היה מגיע מתקציבי האיזון של המועצה לרוב חושב באופן של פר קפיטה ועם המעבר לתוכנית הגפר השתנו כל הכללים והכל בעצם התקציב מגיע באופן אחר ולכן כל הנושא של פר קפיטה כבר לא רלוונטי מהיום וההמלצות שלנו כן לבחון איך הגפן הזה יעבוד בשנה הבאה ולהבין איפה אנחנו נמצאים אפשר להגיד שההשקעה בחינוך לא ירדה, היא אפילו גדלה חלקם הגדול, תלמידים, עדיין יש השקעה מאוד נכבדת בחינוך. זה חשוב לנו לציין משהו שלא אמרנו.
אני גם אסביר יותר בפירוט למה היה לא רלוונטי כרגע הפר קפיטה. בתי ספר קטנים היה להם קשה מאוד לשאת את כל הוצאות ההחזקה והתפעול. בגפן, בתוכנית החדשה, כל הוצאות ההחזקה והתפעול ועלויות שכר העבודה של אנשי השירותים הם על המועצה. מלא.
מתקצב
אבל? מתקצב. אנחנו מתקצבים את זה בתקציב
שלנו. לא, אנחנו
לא מקבלים את זה מ... לא. זה באחריות המועצה. אם קודם זה היה נכנס לאיזשהו מעגל סגור של בית הספר והיינו משפים אותו בפר קפיטה, גם אם זה בתי ספר קטנים, היום כל התפעול באחריות המועצה, בתקציב. יש שיפוי מסוים ממשרד החינוך, כן. כל הרפורמה הזאת של הגפן נתנה לבתי הספר הרבה יותר כסף עבור פדגוגיה ועבור עוד כל מיני דברים נוספים שהם יכולים לעשות. המאצ'ינג של המועצה הוא 10%, הרוב מגיע ממשרד החינוך. לכן כל הפורמט הזה של הפר קפיטה בעצם עבר למשרד החינוך. הם היום מתקצבים את הגפן. פר ילד. כל ילד זכאי ל-X כסף בתוכנית הזאת. אז בתי הספר היום מקבלים תפעול, הכל עלינו, השכר של העובדים, הכל על המועצה, וכל נושא הפדגוגיה מקבלים מענה בעצם בתקציבים האלה של הגפן, שהם קיבלו הרבה יותר תקציבים עכשיו ממה שהיה להם קודם.
ולימור, המקורות שלנו לזה, הם משרד החינוך ו...
משרד החינוך והמועצה.
והמקורות הפנימיים.
כן, אבל זה לא השתנה, כי עשינו בדיקה וראינו שבעצם ההשקעה שלנו בבתי הספר לא השתנתה.
סך הכל, אני חושב שהבשורה בתקציב הזה זה הגידול במקורות הכנסה עצמאיים שעבדנו עליהם במשך שנים. זה נותן לנו את האפשרות להמשיך לשמור על רמת השירות, אפילו לשפר אותה, אם זה בצליבה, אם זה בביטחון, אם זה במרכיבים אחרים. מקווה שהתקציב של 23 של המדינה יאפשר לנו לעמוד בזה, ואם לא, אנחנו קבענו כבר שאנחנו נתכנס מתחילת השנה, להבין איפה אנחנו נמצאים. אם זה מאושר, אני מאחל בהצלחה למועצה.
מור, עוד שאלה אחת. את דיברת על המענק צמצום פערים, משחת האיזון.
משחת האיזון גם...
מה התקציב 2023?
אנחנו מחכים ל... לתוצאות. לא, אני לא בטוחה שזה תהיה מכה, אני לא יודעת. נעשתה עבודה של מרכז המועצות האזוריות מול משרד הפנים וזה השפיע. אני הייתי בכנס של גזברים עם משרד הפנים, עם אותו בן אדם, עם משרד הפנים שבעצם אחראי על כל הוועדה הזאת של שינוי נוסחת האיזון. הם אומרים שזה יהיה דרמטי, זה יהיה משמעותי, אבל התווספו הרבה מאוד דברים שקשורים למועצות האזוריות. אז אולי נקבל מכה, אבל זה יעדן.
בשביל הפרופורציה, אני דיבר על הגידול, יש לנו גידול בהכנסות הארנונה של 10 מיליון שקל במעבר עצמיות, כן, מפה לפה. למרות שהגידול בממשלה הוא הרבה יותר קטן, ובסופו של דבר הסבסוד של הממשלה הוא בחסר וכל הגפן הזה, אנחנו יצאנו מזה, יש מועצות שהרוויחו, יש מועצות שהפסידו, אנחנו יצאנו מזה פחות או יותר מאוזנים, אנחנו העלינו, אמנם את ההשתתפות טיפה בפר ילד שמחלקים את זה, הוא ציין את זה, אבל בגדול זה לא השפיע כל כך לעומת מה שהיה לנו קודם. המענק איזון עומד היום על 12 מיליון, כן? כאשר אנחנו פה רק 10 מיליון האלו באחת פעמים של 7 מיליון, זאת אומרת אנחנו עברנו את הסיפור הזה. נכון שעדיין יכול, זאת אומרת אין את המספר הסופי, אבל גם שם אנחנו מעריכים שבסך הכל, עם השתדלנות עכשיו של המועצות האזוריות, עם המרכיב הבדואי אגב, שמשפיע לנו גם כן לטובה מבחינת המענק, חישוב של המענק, אז אנחנו, זה מספיק שמרני, ואנחנו, מה שנקרא, מבקשים לאשר את התקציב ככה של 2023, וכמו שאמר רונן, וכמו שאנחנו תכף נראה, בעדכון של 22, אנחנו יודעים לעדכן תוך כדי כאן, ככה אנחנו עובדים. אז מי בעד לאשר את התקציב של 2023? האם יש מישהו נגד? לא. יפה. יישר כוח לוועד הכספים, לגבירות, לוועד הכספים. פעם 22, רגע, ואני אראה
לכם את החומר אתם קיבלת, מה? אפשר להגדיל. במקור שאני כותבת הוא לא קטן. טוב, עדכון 2, קיבלתם את החומרים, אבל אני אסביר, זה הדבר הכי קרוב כבר לביצוע הסופי שאנחנו צופים שיהיה בסוף 2022. יש פה כמה דברים משמעותיים. א', כל הסעיפי שכר הותקנו פה, אני עדיין נשארתי ברזרבה חצי מיליון שקל, בגלל שהסכמי השכר עוד זורמים, גם העובדים הסוציאליים, יש פה כבר את העובדים הסוציאליים, את הפסיכולוגים, כל מיני סקטורים אחרים, אז כל הסעיפים האלה של השכר, הגמלאים, הכל מעודכן בהקשר של צפי הביצוע. זה דבר אחד. דבר שני, הארנונה. כבר יש לנו צפי די מעודכן מה הולך להיות, מה הולכות להיות ההכנסות, כי יש לנו, הארנונה היא לפי מזומן. כל מה שנכנס עד אותו רגע שעשינו את העדכון הזה, אנחנו יודעים לעשות את הצפי מה יהיה בחודשיים של נובמבר-דצמבר. יש גידול גם בארנונה למגורים, ובעיקר בארנונה לא למגורים. כולל גבייה, שעשינו גבייה מאוד מקיפה של חובות עבר, ואתם תראו כאן שהארנונה החריגה הזאת שגבינו, שהיא בערך 10 מיליון שקל, אנחנו מבקשים מתוכה 9 מיליון שקל להחזיר לקרן ממקורות חד פעמיים. אם אתם זוכרים, בשלוש שנים האחרונות משכנו בעיקר בשנים של הקורונה, ואמרנו שאנחנו צופים שנוכל להחזיר חזרה לקרן, אז לא במרכאות לבזבז את זה בסוף שנה, אלא להחזיר את הכסף לקרן, ואז יחד עם ועדת כספים, יחד עם כולם, חברי המליאה, מהקרן כמובן דברים עוברים רק באישור מליאה. הכנסות משרדי ממשלה, גם אנחנו כבר פחות או יותר יודעים מה יגיע. עשינו איזושהי עבודה בנושא של החינוך, בעיקר הסעות חינוך, גני ילדים, סייעות, מלוות, והצלחנו להשיג 2 מיליון שקל החזרים ממשרד החינוך על שנים קודמות, שזה מאוד משמעותי, ואנחנו ממשיכים כרגע עם ליווי מקצועי של חברה שעוזרת לנו למצות את התקציבים של משרד החינוך, ואנחנו רואים מזה ברכה כל יום, כולל היום, כולל אתמול. זו עבודה מאוד חשובה. גם ברווחה התקנו את כל הסעיפים. אתה יכול ללכת על? בנוסף, גם אחרי שעשינו את כל העדכון, ראינו שחסר לנו קצת כסף, עברנו על כל סעיפי הפעולות של המחלקות, איפה שראינו שאפשר לעצור, לצמצם, בלי לפגוע בפעילות השוטפת של המחלקה, אלא דברים שיכולים להידחות או לא חייבים לבצע אותם. הקטנו פה את התקציב, כל המנהלים כבר יודעים בדיוק מה התקציב המוקטן שלהם ומה הם יכולים לעשות. סך הכל עדכון המסגרת הוא גבוה, 13.5 מיליון שקל, תזכרו שבתוך זה יש את הארנונה החריגה של 10 מיליון שקל, אז זה בעצם עדכון של 3.5 מיליון שקל. זהו.
שאלה לגבי הארנונה שלא קשורה לזה, אבל פשוט קשור. עלה בזמנו הנושא שהגבייה של הארנונה תעשה על ידי היישובים.
יש היום מרבית היישובים, מרבית היישובים עושים גביית ארנונה ומקבלים החזר של 2% עמלת גבייה, זה דרך האגודות. אז רוב היישובים היהודים בתוך הסיפור הזה. אנחנו כל הזמן
גדלים אחר מה
שהצטרף זה החלוט. יישוב שרוצה להצטרף להסדר הזה מוזמן לפנות לגזבר.
תכין את המצגת שלי. מי בעד לאשר את עדכון התקציב? יש מישהו נגד עדכון התקציב? נגד, נגד, יש מישהו נגד? טוב, אנחנו מאשרים את עדכון התקציב. אני ככה, אני לא יודע מה הפיצו את הרעיון שהיה איתי ברדיו, והיה לפני כן רעיון מקדים. אני, מכיוון שאין את הביטחון, אז אני אתן לכם עכשיו, לא יודע,
אפשר להגיד משפט אחד לקטע של הביטחון, בגלל שהם לא פה כרגע?
משהו כמו 20 דקות, מה?
שנייה, כן. בגלל שהם לא פה. רציתי להגיד את זה בפורום של עידן, יש שם עובד בשם שלומי, שראוי לכל הערכה על העבודה שלו, על המסירות, על היד שהוא נותן ליישובים, אני נתקן בו המון, ובאמת יישר כוח על הבן אדם הזה, ומגיע לו הערכה גדולה מכם.
הוא יודע, הוא שובל את זה.
קודם כל תודה, הוא סייר.
הוא חיים בביטחון שם על הקשר עם היישובים, בכיבוי אש ובהרבה תחומים אחרים, והוא עושה באמת...
הוא סייר, הוא סייר ביטחון.
זה אחד מה...
הוא יהיה פה, אבי.
מה?
תגיד את זה כשהוא יהיה פה.
כשהוא יהיה פה, אני
אפשר לראות
אותו, אבל...
אני לא יודע אם
שומע. אבל הוא באמת...
קודם כל...
שלא ידע באמת מה חושבים.
הוא ראו להערכה, גם כשהוא אומר לא...
אמרנו לו מה הוא...
אני מזכיר לכולנו, שמסגרת האסטרטגיה שתמר דיברה עליו, עליה, אנחנו החלטנו להעמיק את ההתעסקות שלנו בביטחון, אנחנו גם עם מנהל אגף חדש, אנחנו גם עם עובדים חדשים, אנחנו שינינו כבר פעמיים את המבנה הארגוני שם, אני מזכיר לכם את מה שאישרנו פה, ואנחנו מצפים עכשיו גם לשדרוג נוסף, גם ממקורות חיצוניים, אבל כל זה באמת, ועדת ביטחון תציג את זה מתי שהם יגיעו, זה יהיה בעוד 2 מיליון, אנחנו, ביטחון זה משהו שהולך לעלות אצלנו, גם בכסף, גם בתקנים וגם בפעילות, וגם במקורות חוץ וגם במקורות פנים.
זה יהיה פה בשנה הבאה.
כן, פה לא, השארנו 23, זה בפנים רק מה שיש כרגע, ואנחנו מחכים, מצפים מהממשלה שיעשה לנו את השיטור הקהילתי, ויהיה לנו עוד 6 תקנים, ואז אנחנו נאלץ לעשות השתתפות יותר גבוהה ורחבים ועניינים, זה יהיה רציני. אנחנו בכל הדברים, אנחנו עושים פה איזה מנוף קטן על מה שהמדינה נותנת, בסוף הרי אנחנו פה לא העיקר, ועל זה באמת הנושא הבא. אתם יודעים ש בהיעדר יכולת לשנות את העדיפות הלאומית ולהגדיר את כל משגב הרי אם היינו מצליחים להגדיר את כל משגב כקו עימות אז היינו מקבלים הקצאת קרקע ב-100% הנחה כמו שמקבלים במושב נטועה איפה שאני עבדתי ליד הגדר אז זה כנראה נכשלנו בזה. אגב, גם הממשלה כולה האחרונה, היוצאת, נכשלה בעצם בטיפול בזה. והראיה הכי גדולה זה היישובים שנפלו לנו עם הטבת מס על טייס אוטומטי, כי אף אחד לא החליט להפיל אותם, אלא פשוט לא טיפלו בנושא הזה של עדיפות לאומית. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לכל מה שקורה, ואתם רואים את ההתייחסויות שלי ומי שקורא את מה שאני כותב אתמול היה כנס מרשים ביותר בבית המוסדות הלאומיים בדיוק בחדר שהקימו את מדינת ישראל ובחרו את חיים ויצמן הנשיא וכאלה וזה חדר בבניין היסטורי בירושלים היו בו 4 פרקים בעצם בפרק הביטחוני הציגו 5 אלופים במילואים בצהל את איזשהו נייר של ההצעה שלהם לאיך לטפל במשילות ובפרוטקשן ובאכיפה.
מי היו?
מה?
גיורא איילנד, ישראל זיו.
רגע, רגע, תני לי רגע, תכף אני אתן לך את הכל, גם תקבלו את כל הניירות. מלא, מלא, מלא. הדבר המעניין הוא, בפרק הביטחוני, אחד מנהל מחוז מהשבק, מפקד השבק ביקש לבוא, בסופו של דבר, בגלל שזה לא פוליטי, אז נגיד הרמטכ"ל לא היה, אבל היו שם אלופים בפועל גם כן, ומפקד המשמר הלאומי של מג"ב, נגיד היה. לא מפקד מג"ב, ולא מפכ"ל המשטרה לא היה, היו ארבעה מפכ"לים, שני מפכ"לים
לשעבר,
ועוד איזה ניצבים וכאלו. אמרת, היו מכל זרועות הביטחון כבד, כאילו אני מדבר על הרבה אנשים, מהמערכת המשפטית, מנכלית משרד המשפטים לשעבר, לא מנכלית הנוכחית של משרד המשפטים, שלא להרבה פה את הפוליטיקה והרכבת הממשלה, אבל בשביל לתת לעניין משקל. והיה בזה פרק ביטחוני, פרק נקרא לזה כלכלי, היו פרק עירוני, ראש עיריית באר שבע וראש עיריית אקו, שראש עיריית אקו הוא יושב ראש פורום הגליל, פורום הערים המעורבות וכו', וראש עיריית באר שבע כמובן מהנגב. ובעניין של המרחב הכפרי וההתיישבות, אז מה שנקרא זכיתי אני לייצג את הצפון, כאשר הפורום נוהל על ידי אייל בן ראובן, תושב שלנו, פה, אלוף אייל בן ראובן, ואת הדרום ייצג ראש המועצה של רמת נגב. והיה שם גם, אגב, מהדרוזים היו, לצערי הפורום, יושב ראש פורום הבדואי דווקא לא הצליח להגיע, אני לא יודע מה, למרות שהוא גם איש צבא וכו', הדרוזים היו כמובן כולם אנשי צבא ועניינים וזה. ואני אראה לכם עכשיו, בקיצור, דיברו, התראינו, יש בטלוויזיה, יש ברדיו, יש בזה, זה לא בכותרות הראשיות עדיין, כל הסיפור הזה, אבל זה רץ, בסדר? וגם את הרעיון שראינו אותי, אני עברתי פה, וגם את הרעיון שבטלוויזיה של שבוע שעבר של ערוץ 12. אבל אני רוצה להציג לכם, 8 דקות היה לי שם להציג. אני אגיד לכם מה אני הצגתי, כדי שתהיו בעניינים מבחינת המסר, ושנהיה on message, מה שנקרא כולנו, פחות או יותר. לא, לא חייבים כל הזמן להסכים עם הכל, אבל לפחות שתדעו מה שאני אמרתי לכל הפורום המכובד הזה, וזה כמובן נכנס לפרוטוקול וכו'. אז איפה ה... זה? הפורום לביטחון משילות והתיישבות, זה נקרא. בסדר? זה... היו 150 חותמים. שליש, 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 זאת אומרת שליש אנשי ביטחון, שליש ראשי רשויות, רק ראשי רשויות, וזה אנשי ביטחון ברמות גבוהות, כאילו כולם, ושליש אנשי ציבור, זה כולל שופטים ואנשי משפטים ואקדמיה וכו', גיאוגרפי. זה החותמים על האמנה של הקמת הפורום. היה פורום למשילות בנגב, והיה לנו את הפורום שלנו שהתיישבות בגליל, שהיא כבר רצה 2-3, התאחדו שני הפורומים בשביל העניין הזה, וקראנו לעצמנו פורום לביטחון ומשילות בישראל, הגליל והנגב תחילה. ואני את הקטע של הצפון, התיישבות בצפון, אני הצגתי. זה המפה שהחלטתי להתחיל בה. זה תחום שיפוט של מועצה אזורית משגב. מאוד חשוב פה בצבע, להתרשם מהצבע, כן, תוריד. השטחים הירוקים זה יערות לשימור ושמורות טבע. הכהה זה שמורות טבע מוכרזות ושמורות טבע בהקמה, זאת אומרת, זה שטחים שמוגנים בפיתוח. השטחים הלבנים, פה זה לשם, זה אדמות פרטיות חקלאיות, זה אדמות פרטיות חקלאיות פה של דרוזים בכלל, גם פה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אלה שרוצים, כשראש עיריית הרבה רוצה לעשות את עצמו מסכן, אז הוא אומר, אני יש לי 3,000 דונם, ובמשגב יש 180 אלף דונם. קודם כל, אין לנו 180 אלף דונם, יש לנו 165 נשארו לנו. דבר שני, בעצם 100% מהם מוגנים מפיתוח. חוץ מאשר התחומים של היישובים, התחומים של היישובים שלנו, אגב, של 35 יישובים, זה 17 אלף דונם. כאשר בערך חצי זה יישובים בדואים. אז זאת אומרת, כל 29 יישובים יהודיים זה כולה זה פחות מ-10,000 דונם, כן? זה מפוזר על כל השטח. ובסופו של דבר, זה אוכלוסייה לא קטנה. גם האוכלוסייה הבדואית שלנו בפני עצמה, אנחנו הרשות הבדואית השנייה הכי גדולה בצפון, אנחנו יותר גדולים איתו בזנגריה.
אחרי ביון מקסור
זה. מקביר, כן, אנחנו השנייה הכי גדולים בצפון. רק הבדואים לבד. וכשאנחנו לוקחים את היהודים, עוד 22,000, אנחנו רשות יחסית גדולה. כמובן שהדונמים, אנחנו לא גובים ארנונה, אנחנו גובים ארנונה מלשם, אנחנו גובים ארנונה מבסיס ארגמל וכאלו וצלמון, אבל אנחנו לא גובים ארנונה משמורות הטבע ומיערות של קק"ל, שזה 90% מהשטח שלנו, ההפך. יש לנו כמה מיליונים טובים, אנחנו מכירים אותם, שאנחנו משקיעים בפיקוח ובעבודה. זה עול. דיברנו על זה קודם עם הרישוי של... זה עול. יש לנו עול. אנחנו בנוסף לזה שאנחנו מפתחים את עצמנו, אנחנו שומרים פה על פארק לאומי, ללא תמורה, של גדול, כן? הפארק הלאומי הזה נמצא במרחב שהוא לא סטרילי. זה המרחב. אנחנו רואים שבגבולות שלנו יש בינוי. אתם רואים את הבינוי? אני החלטתי להראות פה גם את האכלוס בצורה גרפית. איש קטן זה יישוב עד 5,000, איש בינוני זה מ-5,000 עד 15, איש גדול זה 15 עד 30, ויש לנו גם 30 פלוס. אז זה האנשים הקטנים, אתם רואים, כולל סלאמה, כולל שבל. לא נכנסתי לדקויות פה של הגודל של האיש, חשבתי לעשות את זה, אבל... וזה מה שיש לנו פה בשטח. אבל מסביב יש לנו איש אחד גדול שזה כרמיאל, לא מסביב, באמצע, ויש לנו עוד כמה אנשים די גדולים מסביב, שזה הפירוט שלהם, וכשלקחנו אותם לפי נתוני למ"ס, לא לפני נתוני משרד הפנים כמובן, שזה לא מספיק מדויק, ויצא שיש לנו פה 16.7% יהודים, כולל כרמיאל, מבלי להיכנס לשאלה כמה מכרמיאל הם יהודים, כי זה גם שאלה. אז אנחנו אומרים בגס 15% יהודים פה בשטח, זה מיעוט לכל הדעות, וזה המצב. מי ששמע אותי בריאיון של של הרדיו היום, יהוד הגליל זה בולשיט, אף אחד לא הולך לייעד את הגליל. היהודים היו פה מיעוט לפני 300 שנה, אתם שומעים שאני אמרתי את זה, היו 10% אגב בגליל לפני 300 שנה. עכשיו כולה 16% בלב הגליל. עוד פעם, בטבריה כמובן זה השתנה, ובצפת, אני מדבר פה בגליל ההררי, וכנראה שיהיו מיעוט גם עוד 300 שנה, וזה בסדר, אבל צריך לשמור על המיעוט הבדואי, וצריך לשמור על המיעוט הדרוזי, וצריך לשמור על המיעוט הנוצרי אגב, שהולך לאיבוד, והוא ירד בחצי אגב ב-30 שנים האחרונות, האחוז הנוצרי בגליל, הוא ירד עוד פעם בחצי ב-100 שנים שלפני זה. והמיעוט היהודי בגליל גם כן הגיע הזמן שנתחיל להתייחס אליו כמיעוט, כי זה משהו. עכשיו אנחנו בתור חלק מהחברה הערבית, אנחנו, זה ראש עיריית סכנין וראש עיריית עראבה.
מה כתוב בשלט?
מה?
מה כתוב?
כתוב די לאלימות.
כתוב ערבים ויהודים.
כן, אני גם שמתי את זה, אנחנו נגד האלימות, זה לפני שומר החומות ולפני בן גביר ולפני כל מיני כן, כאלה שמנסים להקצין את העניין, אבל בסופו של דבר אנחנו חייבים שמכת האלימות בחברה הערבית תיפסק, כי היא מכה שמכה גם בנו. ואנחנו בתוך מיעוט פה בגליל, אנחנו יש אינטרס פה לקדם את הגליל וכו'. וזה המקום להגיד ששבוע שעבר יצאו הנתונים של המחקר של מכללת הגליל המערבי, שמשווה, דוח הגליל זה נקרא. קשה שם לקבל את הנתונים, אבל יש נתון אחד שאני אמרתי אותו אתמול, אני אומר אותו היום, הוא קריטי, אמרתי את זה גם ברדיו. הפער ההשתכרות בין זוג שכירים, זוג שכירים, זאת אומרת שגם הבעל וגם האישה עובדים כשכירים, לא כעצמאים, במחוז צפון, מחוז צפון זה מתחיל במגידו וזה עד קריית שמונה ושלומי, לעומת מחוז תל אביב, מחוז תל אביב זה מתחיל בפתח תקווה ונגמר בבת ים וכו', הוא 9,000 שקל לחודש, לרעתנו.
הפרש?
ההפרש. זאת אומרת, אנחנו מרוויחים בממוצע על כל מחוז הצפון, כן, אם יקחו את הלב והגליל זה יותר, מן הסתם, כי החברה הערבית כמעט כל היישובים זה סוציו עוד יותר נמוך. הפער בינינו, הילדים שלי מסתכלים על עתיד של להרוויח 9,000 שקל פחות בשביל לגור פה.
הולכים לגור במרכז.
איפה שמרוויחים יותר. הניידות של האנשים, ואיפה אנשים הולכים, זה אתגר, אני כתבתי על זה רק השבוע, זה אתגר בכל העולם, לא רק אתגר בישראל. בחברה הערבית, חצי מהצעירים בכלל עובדים במקום אחר ומפצלים את החיים שלהם. בחברה היהודית יותר ניידים ומתחילים ללכת לתל אביב ובסוף נשארים שם. וגם מחוץ לארץ. בחברה הערבית, לעבור ולגור במקום אחר זה עדיין לא מקובל, זאת אומרת, כאילו, זהו, לנתק מגע, למרות שבחברה הנוצרית זה קרה, ביג טיים. בערך חצי מהאוכלוסייה הנוצרית בחיפה היא אוכלוסייה שעברה ממקום אחר, באזור שלנו בדרך כלל.
זה ידוע, הנוצרים בעשרים שנה האחרונים גם עוזבים לארץ.
כן.
הכל
מחוץ
לארץ.
נכון. בסדר, גם היהודי. בשביל שזה לא יקרה, צריך מדיניות. ואיזה מדיניות צריך? פירטתי, וזה נופיע בתוך התוכנית. אני לא אעבור פה לעומק על כל אחד מהדברים, למרות שהגדרתי את זה פה, זה דברים שאתם מכירים, זה עשרת הדיברות שלי, זה מה שאנחנו מבקשים. אנחנו לא מבקשים להתערב עם המשמר הלאומי של מג"ב, יש שתי פלוגות או ארבע פלוגות, זה האלופים מדברים על זה. אני מדבר על מה צריך בשביל ההתיישבות, ואני מדבר על מה שצריך התיישבות בגליל, ההתיישבות היהודית בגליל. כי בהתיישבות הבדואית יש לנו פתרון אחר. אחד, זה לפי סדר החשיבות, לפי סדר החשיבות והדחיפות, כן? תיקון פקודת הקדוש תופיות ל-700 משפחות, תיקון לוח 2, לכך שאפשר להגדיל ב-50% את הגובדה של היישוב, ביטול הדרישות לצמידות אופן ואינפיל, זה מה שכרגע מעיק על השפניה בדיוק, הדרק הזה. יש לנו איזו ישיבה. הגדלת שטח התוכנית בקו כחול 10-30%, יפתור לנו את כל הצרכים שנראים לעין עוד 2050 של כל היישובים שלנו. יעד מינימלי, זאת אומרת שייקח במקום 15 שנה לאשר תוכנית, לפי הדבר הזה שייקח 3 שנים, כן? עשינו את החשבון ואת הנגזרות. הגבלת עליית מחיר קרקע, תקרה של מיליון שקל במקום 450, כדי שאנחנו נזכה ב-50% הנחה לפי האזור העדיפות הלאומית הקיימת. כמובן שלשנות את אזורי העדיפות הלאומית זה גם אופציה, אבל זה הפתרון המיידי לרוב הדרק שלנו. מיתון תנודתיות אלה שומה ל-36 חודש, שלא יעבור לנו על כל בית שמוכרים יעלה לנו את המחיר, אלא יקבור לנו מחיר לשלוש שנים, כדי שאנחנו נוכל לעשות איזושהי מכה של גדליה, ויעשו את זה באופן קבוע. אגב, עושים את זה, בבדואים עושים את זה. זה לא הזוי, זה הכל דברים לא הזויים.
מה זה 36 חודש?
איך?
מה זה שבע?
אם יש לך מחירה של בית, אם יש לך
שומה, במקום על כל מגרש מוצאים שמאי ממשלתי, ואם יומיים קודם מכרו בית ביותר כסף אז מעלים את המחיר, יתנו לנו מחיר קבוע לשלוש שנים וסלמה.
אותה תנודתיות הזאת.
כן. זה חלק גדול מהמכה. זה חלק גדול מהמכה.
מישהו
מכר
ב-5 מיליון.
בדיוק,
אז
מיד
הם עושים את השומה. השתתפות בתשתיות, פה אני הייתי צנוע, 50% עד 200,000, תשתיות ציבוריות, 100,000 שקל למגרש. כל זה ביחד, אגב, מוריד את המחיר של המגרש למשתכן ממיליון חזרה לבערך 100, 100-200, כן, אבל לא משנה. ופה שני הדברים הכי, כאילו, נקרא לזה חוצפניים. החכרת קרקע לכל יישוב, לרבות יישובים קהילתיים, לשם הקמת 100 יחידות דיור להשכרה למגורים זמניים, לסטודנטים וזוגות צעירים, כעתודה לקליטה וחיזוק היישוב, 100 יחידות דיור בכל יישוב קהילתי, והחכרת 30 דונם בפטור ממכרז לכל יישוב, לרבות יישובים קהילתיים, לשם הקמת מבנים לתעסוקה ולחיזוק הכלכלה המקומית וצמצום היוממות. זה הדרך הקורקט להגיד את זה.
כן. זה מה שנקרא...
כן. זה מה שאני הצגתי. תקשיבו. היה לנו... זה, תראו. מילא אתם מוכרים לי כפיים. שם מכרו לי כפיים. זה היה אנשים שלא שמעו אף פעם את הדברים האלו. אני מקווה, אני מאוד מקווה שזה ייכנס. זה ייכנס. זה כבר בשיח. זה כבר בשיח. היום כבר של...
הגדלת הקו,
אוקיי. תשבור פשוט, אם תשמע. כן, אגב, תראו, אני מחר, אנחנו, זה נחמד, וזה היה, זה גם קהל אוהד וכו', אבל מחר אני בישיבה של ועדת האורחים של תמ"א 35, שקיבלו הנחיה משרת הפנים לבטל את לוח 2 ולעשות את זה בעצם, את זה, 50%, זו הייתה הנחיה. מנהל התכנון קיבל הנחיה מפורשת. כן, תגדילו ב-50%. תעזבו את כל הטרק הזה. עשו דוקטורט, הביאו נתונים מה-OECD, השוו את הזה, את הקרבן הזה, חילקו את הארץ עוד פעם לאזורי עדיפות אחרים בכלל, לפי המרחק מהעיר והפריפריאליות, פריש-מיש, לא, נייט. בסדר? החליטו ששכני אסור לגדול בכלל, ובפלך אפשר לגדול ב-400%, יופי. כן, זה
מה. מה הסיכוי, אבל אתה מדבר עם האנשים וגם...
לא, אני, תראו, מה זה מה
הסיכוי? דיברת כשהם היו באופוזיציה.
אנחנו עומדים מול מכונה משומנת ורצינית, אבל המכונה היא לא הבעיה. המכונה, אנחנו היינו מתגברים עליה, הבעיה היא התודעה. זאת אומרת, כי ברגע שיש עתיד, לא מוכנים לתמוך באחד. בסדר? הם לא מוכנים. זאת אומרת, 80% מהמפלגות שאנחנו הצבענו עבורם
לא בעד
אחד. אחד, הכי חשוב, הכי דחוף. אחד, הם לא בעד. מי, יש חלק נגד, יש חלק לא נגד, לא בעד. לא רוצים לשמוע מזה, אז ועדות קבלה זה לא נשמע טוב.
באיזה
טיעון? תיקון לא עכשיו, טיעון שזה ממיינים אנשים, אנחנו לוקחים אנשים דומים לנו, אנחנו מדירים את הסוציו-אקונומי הנמוך, אנחנו רוצים לגדל ג'יפים ולגור בווילות, אנחנו רוצים לבזבז. הבן אדם בתל אביב, שהוא שומע את צירוף המילים יישוב קהילתי לצערי, הרי פה הפסדנו. יישוב קהילתי, אנחנו המצאנו אגב את זה. היה מושבים וקיבוצים, אנחנו המצאנו את זה. אני זוכר את זה. היום בן אדם ברחוב בתל אביב בראשון שומע יישוב קהילתי, זה בת חפר, זה צורן, זה מיתר מקסימום בנגב. לא שמעו על משהו אחר. מה זה יישוב קהילתי? זה וילות.
אני אומר מצפה הררי.
כן. אז אנחנו את התודעה כבר הפסדנו.
מה שהוא אומר זה נכון.
מה?
אולי להחזיר את השימוש במילה מצפים.
כן. תראה.
אצלנו
כתוב
מצפה, לא
תמיד. אני אמרתי להם היום, אנחנו לא פה ב... אנחנו לא פה ב... אתם יודעים, אני אמרתי היום ברדיו שהיהודי מראשון נוסע לראות את החרמון ולחזור, הוא לא מרגיש שהוא עבר ערבי. הוא לא רואה לא את יהודה ושומרון ולא את המשולש ולא את הגליל ולא שום דבר, הוא נוסע ורואה וחוזר בזה. אם הוא בא לפה, אז הוא צריך לעבור את כפר מנדו, לעבור את איבלין, ותלו, הוא מתחיל לראות ערבים. העובדה שיש פה מיעוט יהודי, ושהתחרות, אנשים חושבים, צורן, מבחינתם, מתחרה עם נתניה. בסדר? נורדיה. זה מה שחושבים. היושבים שם בוועדות התכנון האלה, ואומרים, רגע, זה פרבור, זה, מה אתם עושים? לא שמעו על זה. טוב.
מה עם רצף טריטוריאלי ליישובים המנותקים?
איך?
רצף טריטוריאלי של משגב ליישובים המנותקים.
תקשיבו, אנחנו קטנים כל שנה.
קטנים?
קטנים. גם בשטח ובהכנסות. יש כבר גם התקפות על החלוקת הכנסות ועל הארנונה שלנו שאנחנו עובדים בשביל להגדיל אותו. ובגדול אנחנו צריכים תראו, חצי מהנס הזה, שאנחנו מצליחים לאשר תקציב 2023, חצי מהסוד, זה שעשו החלטות טובות לבדואים. בסדר? עשו החלטות טובות לבדואים. עכשיו, אגב, זה שנותנים אדמות מדינה לפיתוח בערבה, נכון שאנחנו צריכים שזה לא יהיה בדיוק ליד אבטליון, שזה יהיה לכיוון ערכים, והלכנו על זה, זה נכון, אבל בגדול זה טוב. אנחנו, זה מה יותר טוב שיקנו בקרמיאל, בשביל מה? אנחנו רוצים אנשים מתל אביב שיבואו לקרמיאל, לא? זה היה המטרה, לא משנה, עולים חדשים. מה?
הם באים לירקה.
זה. לקנות.
כן.
תראו, העניין הזה של מה צריכים בשביל להמשיך ולחזק את ההתיישבות היהודית פה, זה ביחד עם קרמיאל. בנגב התחילו לריב שם בין נתיבות ובין מועצה אזורית מרחבים וכולי, זה לרועץ, וזה חלק מהבעיה. אגב, שס היו פה שביקשנו איתם סעיף אחד של הגדלת הוועדות קבלה, הם היו נגד. שס היו נגד. ישב פה בן צור, סגן שר הפנים. הוא אמר, על זה לא, אנחנו נגד. שס נגד הגדלת הוועדות הקבלה, סעיף אחד. נגד. זה, משתמשים בזה נגד חרדים ונגד מרוקאים ונגד זה, אנחנו נגד זה. זה לא טוב. עכשיו, לא, תבינו. הצביעו בעד. הם הצביעו בעד. עכשיו הצביעו בעד. למה הצביעו בעד? כי ראו שהם מצביעים נגד, אז הם נהיו בעד. כן? אבל הם לא. כן. זה מה שקרה.
בגלל שיש עתיד הצביעו.
כן. כן. שס, אמרו, בשביל לפוק אותם.
מה אמרת? אני מציג של שס.
כן, זה מה שהיה. זה מה שהיה, חבר'ה. אמר צ'רצ'יל. אתם יודעים, יש ציטוט כזה. בזה אני אסיים.
יש ציטוטים כאלה, ציטוטי מחץ כאלה של צ'רצ'יל. אז יש ציטוט אחד שהוא אמר,
שיש שני דברים שהם מאוד טובים, אבל אתה בשום אופן לא רוצה לראות איך עושים אותה. זה נקניק וחוקים.
דני, אני רוצה להגיד שנכון שזה כבר מאוד מאוד חשוב, ואני ממש מעריכה ומודה על השקעת המאמצים, כי זה מאוד חשוב להתמיד למרות הקשב הלמוד.
הנה, משילות, שמעת?
אפרופו זה. זה מאבק מאוד מאוד חשוב, וכל השקעת זמן שלך כזאת היא משמעותית, ותודה.
אני רוצה להוסיף משהו. אני חושבת שצריך לדבר את זה. אני שיתפתי
אוהו, כמה דוברים היו אתמול, כמה דוברים, כמה כסף.
ולאף אחד לא הגיע במדינה. רציתי להגיד לכם את זה. עקבנו ערוץ 12, ערוץ 11, ערוץ זה וערוץ זה, ולאף אחד זה לא הגיע. אז זה לא עניין של דובר חברים.
לא, 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 אני מתכוונת למה שאתם עושים.
זה עבר ביישובים.
אבל לא,
לאט לאט.
מהחבר'ה של התושבים שלנו.
רואות התושבים שלנו לדבר את זה. את זה שדני היה שם ברדיו, ואת זה צריך לדבר את זה לנו.
אני שלחתי.
היא שלחה
לי. ליורים.
אני שמתי את זה בכל השקט, מה את רוצה?
אני שמתי את זה בתושבים למען מסגר. בשני אני לא חברה, אבל שמתי את זה היום.
תראו רגע, באתר יש את כל הכל.
תשימו את זה שם.
יש מישהו שרוצה להגיד משהו חוץ מזה, כן.
יש לי שאלה על הערכה שלך, אתה דיברת, דיברנו על זה, אמרת שדווקא בימין יותר תומכים במהלך הזה. איך אתה מעריך, כאילו, עם הקשרים שיצרת והממשלה שתיכנס, מה אתה מעריך שיקרה בקדנציה הנוכחית?
תראו, כל העלייה במחירי הקרקע לבנים של משגב וכל ההגבלות על השיווק של יישובים היהודיים במשגב, זה הכל קרה בימי הליכוד וש"ס. זה לא קרה בימי המערך.
בסדר, אבל
נכון שהמערך ומרץ לא תקנו, אבל
זה היה תוך כדי.
זה לא הגיע המשיח.